טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בדף ו עמוד ב, סוף הגמרא של המשנה שהתחילה בפ"ו עמוד א, ואנחנו גם נתחיל את המשנה שבמקרה או שלא במקרה בא מיד אחריו, כי היא משנה שפחות השורה הראשונה שלה היא מאוד חשובה מרכזית בדיון שאנחנו נעסוק בה היום, שזו מחלוקת רבי אלעזר ורבי מאיר, אם עדי מסיר הכרתי או עדי חתים הכרתי. עכשיו, מחלוקת רב אלעזר ורבי מאיר זה אחד מסוגיות השס. זה מופיע פה, זה מופיע בתחילת המסכת, בדף ג' ובדף ד', זה מופיע בדף כ"ב, זה מופיע ביבמות, זה מופיע בכתובות. כי זה מחלוקת, האמת לא רק בגיטין, זה מחלוקת בכל השטרות. הסוגיה שלנו שואלת איפה פוסקים, הלכה כרב אלעזר בגיטין או הלכה כרב אלעזר גם בשאר שטרות. הסיבה שהדיון של הראשונים, המפותח ביותר, העשיר ביותר, נמצא דווקא בדף שלנו, הוא בגלל שכיוון שהגמרא כאן עוסקת בפסק הלכה, ומבחינה מפורשת זה הדבר היחיד שהגמרא כאן עושה, אז נמצא כאן ריף, הריף העיר הערה, בגלל הערה של הריף, כל הראשונים כבר נכנסו לתמונה כדי להסביר אם מסכימים עם הריף, מה הפשט בריף, איך להסביר את כל הגמרות של כל השס, אם הם תואמים או חולקים או הם קשים לשיטת הריף. האמת שהשיטה של רב אלעזר, עדי מסיר הכרתי, המקום שהוא מוזכר בלשון הזאת, היא לא מופיעה בשום מקום במשניות. זה לשון הגמרא, אבל המקור הוא גם כן המשנה שלנו, שבסוף המשנה, אחרי שבשלושת הגיטין הפסולים, בפ"ו עמוד א', שלושת הגיטין הפסולים, אחד מהם, או שניים מהם, היה בלי עדים, יש לו עד אחד, או אין לו עדים בכלל, אז כתוב רבי אליעזר אומר, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שנתנו להם בפני העדים, כשר, וגובה מנכסים משובדים. אז בלעזר אמר שלא צריכים עדים, גם אם אין עדים על השטר. בכל זאת זה קשר, ולא בגלל שזה כתב ידו, הנושא של השבוע האחרון, אלא גם בלי כתב ידו. לא כתב ידו ולא עדים, זה קשר אם נתנו לה בפני עדים. קשר, דיני גט זה קשר, וגובה מנכסים משובדים, שבפשטות, מה זה נכסים משובדים כאן? אז כנראה שהוא מייצר גם בשאר שטרות. ויש ייתכן שהוא מתכוון לגט. הגט עצמו, שהוא מתיר את האישה, אבל יש לזה גם השלכות לעניין כתובה. ואם היא מגורשת, אז מגיע לכתובה, והכתובה הזאת היא יכולה לגבות גם כמנכסים משובדים. אבל ידוע שרב אלעזר אמר את זה גם בשאר שטרות, למרות שאין משנה מפורשת, או לא יותר מפורשת ממשנה שלנו, שגם בשטר הקניין, רב אלעזר אומר, עדי מסירה קרתי, עדי חתימה קרתי של רבי מאיר, לא מופיע במפורש. בשום משנה הזה, אבל הגמרא יודעת, הגמרא מזכירה בכל מקום, הניחא רב אלעזר, הניחא רבי מאיר, יש מחלוקת שבלשון הגמרא נקראת עדי חתים מכרתי, עדי מסיר הכרתי. המחלוקת הבסיסית היא לפי המילים. לפי רבי מאיר, השטר צריך להיות חתום על ידי שני עדים, ולפי רב אלעזר, השטר לא צריך להיות חתום על שני עדים, אלא כפי שרק ציטטנו, אף על פי שאין עליו עדים, אם השרה, אם נתנו לפני שני עדים, הרי זה קשה. זאת המחלוקת היסודית. במקומות שונים הגמרא תולה המון נפקמינות בשיטת רבי אלעזר ורבי מאיר, ואנחנו לא נעסוק בכולם היום, ולא בהזדמנות הזאת, כשנלמד פרק שני, שזה עוד שבועיים נתחיל פרק שני, אז אנחנו נגיע בדף חפבט, נגיע לעוד מחלוקת של רב אלעזר ורבי מאיר, עוד נפקמינה, ואז נרחיב את היריעה. הסוגיה היא נורא מסובכת, ואי אפשר לעשות אותה בישיבה אחת. זה מקרה של מעט גמרא, והרבה דיונים, הרבה ראשונים, והרבה גמרות אחרות שמצטרפות. למדנו את זה בישיבה לפני שבועיים, או לפני שלושה שבועות, וזה היה לקח שבועיים, אני נתתי חמישה שיעורים בנושא. במסגרת שלנו נקצר, לפחות בשלב הזה. אז לא נעסוק בכל הנפקא מינות, אנחנו נעסוק בעיקר הדברים שמופיעים הראשונים כאן, כי זה גם כאן וזה גם מאוד מרכזי, המקרה אחד שקשורה, שקשור למחלוקת, וזאת המשנה הבאה, היא מאוד מאוד מרכזי. אבל אי אפשר שלא מיד להגיד את הנפקמינה השני בעיקרון, אחרי אם יש עדים או אין עדים, אם צריכים עדי חתימה כן או לא, הגמרא בדף ג' או בדף ד', הגמרא אומרת שלפי רבי אלעזר, שלפי רבי מאיר, סליחה, שלפי רבי אלעזר צריכים כתיבת גט לשמה, גט צריך להיות לשמה, זה כתוב בתורה. וכתב לה שזה יהיה לשמה. לפי רבי אלעזר, הכוונה היא שהסופר יכתוב את הגט עצמו לשמה. משנה בפרק רביעי מסביר שיש שלושה דברים. סליחה, משנה בתחילת פרק שלישי. שלושה דברים. שם של הבעל, לשמו, שם של האישה, לשמה. ושיהיה כתוב לשם קריטות. כל הגט יהיה קשור לשם קריטות, או המשפט, הרי את מותר לכל אדם, שהוא גופו של הגט, למדנו לפני שבועיים, שזה ייכתב לשמה. רבי אלעזר אומר, זה מה שצריכים לעשות, לכתוב את הכל לשמה. רבי מאיר אומר, ככה הגמרא אומרת, בשמו, אפילו מצאו באשפה, לא צריכים כתיבת הגט לשמה. צריכים חתימת הגט לשמה. העדים, עדי חתים הכרתי, אז העדים כשהם חותמים את שמותיהם, לא כותבים שום נוסח, הם חותמים שמותיהם על הגט, שהם יחתמו לשם גירושי האישה הזאת מהבעל הזה. זה מפורש בגמרא. אנחנו בעזרת השם נגיע עוד 3/4 שעה למשנה הבאה, שמשתמע מן הגמרא, כך הבין הרמב"ן, זה כתוב בגמרא רק בשלילה, אבל לפי הדעה הראשונה בגמרא, משתמע שלפי רבי אלעזר, צריכים גם כתיבה וגם נתינה לשמה. שזה כבר לא פסוק. הפסוק אומר וכתב לה, לה לשמה. רבי אלעזר אומר וכתב על הכתיבה. רבי מאיר אומר וכתב, הכוונה זה החתימה. אבל נתינה לא. לא כתוב, לא, זה לא כתובה בצורה מפורשת במשנה. הרמב"ן יסביר מאיפה זה מגיע. מה שכתוב בגמרא זה האם צריכים כתיבה לשמה או חתימה. אלו הם העובדות שאנחנו נעבוד איתם היום כדי להסביר את המחלוקת. לפני שאנחנו נגיע לראשונים, אז בניגוד למקובל, אני אנסה להגדיר מראש מה הגדרת שיטותיהם, שיטת רבי מאיר ושיטת רבי אלעזר, ואחר כך נראה את השיטות בראשונים בעזרת השם נסביר את המחלוקות ואת השיטות על פי העקרונות. בדרך כלל אני מנסה לא לעשות את זה. אני מעדיף שנראה שיטה וההסבר יעלה כאילו מתוך השיטה. כאן א' כי זה מסובך, וב' כי טוב, זה מסובך. אני צריך להניח את היסודות מראש. מה פשט, לא פשט המילים. פשט המילים הבנתי, האם צריכים עדים או לא, עדי חתימה או לא. אבל הדין הוא עדי חתימה קרתי, עדי מסירה קרתי. זה מה שגורם לקריטות, כלומר זה מה שגורם לקניין. אם זה היה קניין קרקע, זה היה עדי חתימה מקנים, ורבי אלעזר אומר עדי מסירה מקנים. מה כאן המחלוקת העקרונית, ההגדרתית, שמסביר את, את הנושא? אני אציג גישה מסוימת, שלדעתי היא הכרחית, למרות שלא כל אחד מסכים. אני קצת נוגע, גדלתי עם ההסבר הזה, אצל מורי ורבי, רבי השבר זצ"ל, והוא שלל בתוקף כל הסבר אחר. אני מודה, זה שכנע אותי, אבל יכול להיות שאני שבוי. בכל זאת, זה מה שאני אציג. מה? נתחיל מרבי מאיר. מה כוונת המילים? עדי חתימה קרתי. במילים אחרות, מה הגדרת השטר לפי שיטת רבי מאיר שעדי חתימה קרתי? משפט, עוד משפט אחד של הקדמה. לכאורה, זה פשוט שמדובר בסוג מסוים של שטר. יש שני סוגים של שטרות. מה שנקרא בלשון האחרונים, יש שטרי ראיה ושטרי קניין. שטר ראיה זה כמו עדים, בעל פה יש שטרי ראיה. השטר מהווה ראיה בשביל מי שרוצה להוציא כסף, נניח לפי הפשטות. יש אולי מקום לחלוק כאן, אבל לפי מה שרוב האנשים מבינים, שטרי הלווה הם שטרי ראיה. הסיבה שאתה חייב כסף זה לא בגלל שכתבת שטר. הסיבה שאתה חייב כסף זה בגלל שקיבלת כסף. גם אם אני מלווה מישהו כסף בלי שטר, הוא גם צריך להחזיר. אבל זה קשה להוכיח. צריכים להביא עדים, ואז הוא יכול לטעון פרייתי גם. אז השטר מהווה ראיה שהוא לווה, וגם ראיה שהוא לא פרה. זה השטרי ראיה. יש עוד שטרי ראיה. שטרי קניין זה במקרים מסוימים מאוד, שהגמרא, המשניות, מאשרות את זה, עושים משהו הידי שטר. דוגמה הקלאסית, זה גט. אין דרך אחרת לגרי שישה. הכותבים שטר ונותנים לה, אז זה מה שגורם לה להיות מגורשת. יש שטרי קניין, קרקע. לא מטלטלים. שטרי קניין, קרקע נקנית בשטר. גם קידושין אפשר לעשות בשטר, כי זה נלמד מגט. הגדרת מיקי, שטר ראיה סימן, כלומר שטר ראיה זה ראיה. המילה ראיה זה יותר טוב במילה סימן. הבנת מה שאתה רוצה להגיד. המילה ראיה היא ברורה לכולנו. שטר קניין סיבה, זה נכון. עכשיו, יש כמובן שאלה, אני אומר את השאלה רק כדי להביא את הנקודה. שטרי ראיה, עצם קיום שטרי ראיה, זה נגד דרשה, נגד פסוק, לפי הבנת חז"ל. גמרא דורשת מפיהם ולא מפי כתבם. אין דבר כזה עדות בכתב. ושטר זה עדות בכתב. השאלה הזאת, כל הראשונים עוסקים בה. והתשובה היא, לא תשובת הרמב"ם, אלא תשובת ראשונים אחרים, עדות בכתב פסולה, אבל אם זה עדות בשטר, בגלל הסבר שכל אחד ייתן, אז זה קשה. אני לא, זה לא ענייננו היום. אבל שנבין שזה שייך לפרשת עדים. ובעדים היה פסוק שאמר שאין עדות בכתב, אז לכן צריכים לענות. תשובה הסטנדרטית של רוב כל ראשוני ספרד, אחד משלושת התשובות של התוספות, היא שדעת המתחייב. אם עדים כותבים שטר בגלל שהם ראו משהו, כותבים פנקס. ראו משהו, ראו שפלוני הרג את הנפש, אז הם כותבים, פלוני הרג את הנפש וחותמים, זה עדות בכתב שהיא פסולה. אם בדיני ממונות, אם דעת המתחייב, אם מי שהולך לתת משהו, להפסיד משהו, לגרום למשהו, אם הוא אומר לעדים לכתוב את מה שהוא רוצה שהם יכתבו, אז הם יכולים לעשות. לא ענייננו, אנחנו לא מנסים להבין את הדין הזה, אני הבאתי את זה רק בתור להבין ששטר ראיה הוא שייך למסכת סנהדרין. הוא שייך למסכת סנהדרין, לדיני עדים. שטר קניין, אז גט שייך למסכת גיטין. שטר מכר שייך לפרק הראשון של קידושין, או לפרק לבבא מציע, לבבא בתרא. כן? כל שטר שייך לתחום שהוא נמצא בו. כשהמחלוקת בין רב אלעזר ובין רבי מאיר, הוא מחלוקת בשטרי קניין. בשטר ראיה, לא ייתכן שרב אלעזר יגיד ש... שטר יכול להיות ראיה בלי שעדים חתמו בו. הוא פשוט לא ראיה. שטר ראיה זה עדות בכתב שהיא קשירה, למרות הכלל שמפים ולא מפי כתבם. אז אנחנו חולקים בגט ובשאר שטרות הדומים לגט, שטרות שיוצרים משהו, שגורמים לקניין או למשהו לחול. ושם רבי מאיר אומר, עדי חתים, הכרתי? ורב אלעזר אומר, עדי מסיר הכרתי. בשטרי ראיה זה ברור שעדי חתימה, לא הייתי מלא את המילה הכרתי, שבשטרי ראיה עדי, צריכים עדים, עדים שבתוך השטר הם מה שהופכים את השטר להיות ראיה, כאילו הם העידו בעל פה. אחרי ההקדמה הזאת, עכשיו השאלה, לפי רבי מאיר, מה פירוש הדבר, מה הגדרת שטר, אם אני אומר שעדי חתימה הכרתי, ברור מההקדמה שלי איזה תשובה אני רוצה לשמוע. למה, מה כוחו של שטר ליצור תוצאה אם רבי מאיר דורש שרק עדים יחתמו על השטר ויהיו חלק מהשטר? התשובה לכאורה היא לחבר בין שני המושגים האלו. הראיה, כיוון שיש כאן עדות, זה פירוש המילה עדות, כיוון שיש כאן עדות, יש כאן ראיה, זאת סיבת הקניין. כלומר, שטר קניין לפי רבי מאיר זאת עדות בכתב, עדות בשטר. אם שני עדים יעידו בעל פה, זה לא יגרום לשינוי הזה, אבל קיום מסמך שמעיד על היות האישה מגורשת, זאת הסיבה שהיא מגורשת. האם אני צריך לסבר את האוזן, מה ההיגיון, איך זה יכול להיות? אני מניח שכן. אז אני אגיד משפט אחד. ממבט ראשון, זה הפך הסדר הנורמלי. אם דבר הוא נכון, אפשר להעיד עליו. אם הדבר הוא לא נכון בינתיים, אז איך אפשר להעיד עליו? אז זה, אני אומר, זה גוף החידוש. ששטר קניין, אתה מעיד על מה שאיננו, אבל כיוון שאתה, לכן זה נכון. זה ישמע קצת כמו בדיחה, במשחק מילים, אבל אני חושב זו הסברה. מה שעדים מעידים, זאת אמת. בדרך כלל הכוונה היא, אם עד אומר לי משהו, אז אני יודע שזו אמת, אבל יש השוואה בין עדים לאמת. במקרים שלנו, מה שעדים מעידים, זאת אמת, בגלל שהם העידו. לא שהם מעידים כיוון שזה אמת, אבל ההשוואה, המשוואה היא אותו משוואה. אם עדים מעידים שמשהו הוא אמיתי, אז באותו מקרים שהתורה מאשרת, זה עצמו גורם שהוא יהיה אמיתי, בגלל שאם עדים מעידים משהו, זה הופך את זה להיות אמת. זה קובע שזה אמת, זה מעיד שזה אמת, אני כבר לא מקפיד על ההבדל בין שלושת הפועלים. זאת סברת רבי מאיר, או זאת הגדרת רבי מאיר. מה זה שטר לפי רבי מאיר? עדות בכתב. עדות כשרה בכתב, עדות שעומדת על הדרך ליצור עדות בכתב, על ידי דת מתחייב וכן הלאה. לסבר, להוכיח אולי שזה נכון, תוספות בהרבה מקומות, לא בסוגייתנו. בדף דל עמוד ב' ובדף חף עמוד ב', בהרבה מקומות תוספות אומר שלפי רבי מאיר אני צריך שהשטר יהיה מוכח מתוכו, ולפי רבי אלעזר לא צריך להיות מוכח מתוכו. מה כאן הכוונה? לפי רבי מאיר העובדות שהן חלק ממה שאני רוצה עכשיו לקבוע, כולם צריכים להיות מפורשים בגט. לפי רבי אלעזר לאו דווקא. מאיפה בא לתוספת החילוק הזה? זה לא כתוב בשום מקום בגמרא. התשובה היא פשוטה. לפי רבי מאיר, שטר מועיל כי הוא מעיד. על מה שהוא לא מעיד, הוא לא מועיל. מוכח זה כמו מילה נרדפת להועד. מה שהשטר מספר ומוכיח שזה נכון, זה מה שיהיה נכון. אבל עובדות קריטיות שלא כתובות בשטר, אז הם לא יחולו. כי כל מה שהשטר עושה זה להעיד, ומה שהוא מעיד זה מה שחל. מה שהוא לא מעיד, לא חל. לכן תוספות אומר שלפי רבי מאיר, אני צריך מוכח מתוכו. אני בעצם רק בתור נפקמינה, קצת, בגלל שנפקמינה זה גם ראיה. יש ראשונים שקצת חוקים על התוספות, אבל טוב, זה נלמד בדף כ"ב, כשנגיע. אפשר אומר הוא פשוט. עדי חתים הכרתי, התפקיד של קרתי נובע מהיות העדים. השטר יוצר תוצאה, כי זאת שטר עם עדים. במחירות, כי זאת שטר ראיה. אנחנו בעצם משווים, זה עדיין שני מושגים, אבל מושג אחד תלוי בשני. יש שני סוגים של שטרות, אבל שטר קניין הוא סוג של שטר ראיה, שהראיה שבה היא הקניין. הראיה שבה היא הדבר היוצר. מה הגדרת שטר לפי רבי אלעזר? זאת שאלה יותר קשה. רבי אלעזר לא מצריך עדים בתוך השטר. אז כנראה, השטר לא מהווה ראיה. אז השטר איננו קונה בגלל שהוא ראיה. אז מה כן? המטרה הרצויה שאני מחפש על ידי הגדרה, זה שנוכל להגיד ש... הגדרת שטר לפי רבי מאיר, הגדרת שטר לפי רבי אלעזר, זה שני דברים שונים לחלוטין. זה מאוד חשוב לנו, להבנת הרמב"ן, להבנת הר"ן, להבנת הראשונים. אומר הראל, האמירה שלו, נכון, השטר לפי רבי מאיר זאת ראיית העדים, שטר לפי רבי אלעזר זה אמירת הבעל. בלשון הלכתי, אני פשוט מצטט כי כך, הרזל היה תמיד אומר, זה דעת המתחייב בשטר. לצורך גט, אני מעדיף דווקא את ההגדרה שזה אותו דבר. ההגדרה של הראל, זאת אמירה של הבעל בשטר. הבעל יכול להגיד לאשתו, את מגורשת, ואז זה לא תופס. הוא יכול לכתוב לה שהיא מגורשת, אז זה כן תופס. זאת שיחה, בכתב אבל. יותר חשוב אם זה בכתב. זו שיחה שקיבל צורה של כתב, אבל מה שאין כאן עדים. אז זה הבעל שמדבר עם אשתו. הוא כותב לה, הרי את מגורשת. ולכן היא מגורשת. לזכור, לכהן רוצה לפני שבועיים, גופו של גט, הנוסח של הגט שהוא צוטט שם ברשי, והנוסח בעצם שרבי יהודה כבר אמר, האמת שגם מטענה קמה, הרי את מותר לכל אדם. מי מדבר? הרי את מותר לכל אדם. זה יותר מפורש רבי יהודה. ודין דיהבי ליחי מיני ספר תירוכין. זה יהיה לך ממני. מי זה ממני? זה הבעל שמדבר. מה מוסגר? אם אנחנו מסתכלים בספרים, יש ספרים שהם אוסף של נוסחות שטרות. ספר הכי מפורסם, הקלאסי, נקרא נחלת שיבה. יש שם 30 או משהו שטרות. אז האמת, חלקם נכתבים בלשון ראשון. הבעל אמר לאשתו, וחלקם נכתבים בלשון העדים. אנחנו ראינו שדבר כזה וכזה. בגלל שזה לא אחיד, אז אני טוען שלא נוכל לדייק מהנוסח מה היסוד האמיתי. אני חושב שלא נוכל לדייק. גם אם זה נכתב בלשון ראשון, יכול להיות דיין שהעידים מעידים שהבעל גרש את אשתו. וגם זה נכתב בלשון העידים, יכול להיות שבכל זאת העידים אומרים, אנחנו ראינו כך וכך, אבל זה הדרך לקלוט את הבעל, כי בכל זאת הם כתבו רק בציווי הבעל, זה הדרך לקלוט את הבעל ולדבר עם הצד השני. אז לא הנוסח יקבע, פשוט זה נכתב בשתי הצורות, מה שיקבע זה הספרה. כרגע אני טוען שלפי רבי מאיר, שטרי קניין הם עדות בכתב, ולפי רבי אלעזר, שטרי קניין הם דעת הבעל בכתב. אמירת הבעל, אמירת הבעל בכתב. זה אומר שיש כאן שתי ספרות שונות לחלוטין. אני אומר את זה בניגוד למי שיתחיל להגיד שאין מחלוקת עקרונית. זה רק מחלוקת איך אני... איפה עדים צריכים לכתוב? אם הייתה מחלוקת, אם עדים חותמים למעלה או למטה, אז לא הייתי בונה מזה שתי מסלולים שונים לחלוטין. מחלוקת איפה עדים יכולים להיות. מישהו מסוגל לטעון שעדי מסיר הכרתי, אז הם עדי השטר, רק שהם לא חותמים על השטר, הם מרחפים באוויר. הרב זצל אמר שזה פשוט לא נקלט לו, זה לא יכול להיות. השטר צריך להיות עשוי ממה שבתוכו. להגיד שזה שטר ראיה, אבל העדים לא, אין דיו. העדים שרואים את מסירת השטר, הם מצטרפים לתוכן של השטר ומעידים שמה שכתוב שם זה אמת, הוא פשוט חשב שבמציאות זה לא יכול להיות. המגיש את השטר, אתה צריך לגרור את העדים איתך, אחרת איך העדים מעידים? להגיד שהם עדים מרחק, אם אני רואה שטר, אני שומע את העדים שהם לא כאן, פשוט חשב זה לא מציאותי. ואני אומר, אני מסכים, כי אין לי, זה פשוט כבש אותי. אז, אבל זה חשוב, אני אנסה להוכיח את זה בראשונים, במקרה ברמב"ן, שככה צריכים ללמוד. זה שני מסלולים שונים, לא שתי דרכים איך ליצור מסלול, שני טכניקות איך ליצור מסלול. שני מסלולים שונים, ולכן יהיו נפקמינות כל כך חשובות בהמשך, שנראה אותם בראשונים. אוקיי? זאת ההקדמה. אם יש שאלות. ניקי שואל. יפה, אני לא הבנתי את השאלה. אז יש עוד שאלה או ש... אנחנו ממשיכים. מיקי, יש שאלה? לומדים עכשיו להתפיס. אם אתה רוצה לדעת מה ההבדל במסלול זה מסלול אחר, נראה נפקא מינות. זה עכשיו אנחנו הולכים ללמוד את החלקים גדולים מהסוגיה, לראות מה ההבדל. אתה רוצה, יש לך מיקרופון, מיקי? אתה רוצה מיקרופון? הנה השאלה. מה ההבדל בין עדים שרואים עודת פרדין פה שמחייבים, ובין עדים שרואים הודעה בשטר שאינם מחייבים? אני צריך להודות שלא הבנתי את השאלה. יש כן, אז אנחנו לא מדברים על הלוואה. אני אומר, הלוואה, אם יהיה לנו זמן לדבר על הלוואה, אני סתם לא נגיע לזה. אנחנו מדברים על, כרגע נחשוב על שני מצבים, גט והקנאת קרקע. אני כרגע באמת לא מעוניין, אני בתור צופה, בתור בדין, לא מעוניין בראיית העדים. אם אף אחד לא מכחיש, לא עברי סעדי, אלא לשקרי. אם אף אחד לא יכחיש, אז לא נצטרך להוכיח כלום. אבל הקניין צריך להתבצע, כי אין המקח נקנה בדבר. הרמב״ם פרק א', מלכות מכירה, הלכה א', אין המקח נקנה בדבר. הם צריכים מייסה כדי לגמור כל דבר. הרבה מנמסים לא קשורים לשטרות. אני קונה מטלפלינך בהגבה, אני מרים. זה, אם לא הגבעתי, לא. אם כן הגבעתי, כן. אין עדים, אני עושה את זה ביני לבין עצמי. אז מצד זה היה אפשר לגרי, נגיד, היה אפשר לעשות, אפשר להקנות קרקע גם בלי עדים. אם אתה עושה קניין כסף, קנית את הקרקע. אין עדים, אני אוכל לשקר. אבל אם אני לא משקר, קנית. גם אני כן משקר, קנית. רק שאני אשקר, אבל לא תוכל להוכיח. קניין חזק, אתה עושה בלי עדים. קניין שטר, אז לפי רב מאיר, צריכים עדים. לא בגלל שפתאום צריכים עדים. קניין קרקע לא צריך עדים. אבל קניין שטר צריך עדים, כי זה משהו פנימי. לשון הראשונים זה להשווי שטר. השטר בלי עדים זה לא שטר. לכן אני אומר, מה הספרה של רב מאיר? כי הדרך הקניין הוא לא הוכיח שזה קרה. אם עשית קניין אחר ולא הוכחת, זה בסדר. כאן הקניין הוא לא הוכיח, לכן עדי חתימה, חתימה קרתי. עכשיו בואו נזכור, שכחתי, אוי, שכחתי לסגור את הטלפון. אני מה עושים? אני מצטער, תן לי לחבות אותו. איי 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 איי, איזה בושה וכלימה. יש, אנחנו נגיד עוד מעט לזה, יש לזכור ברקע שאכן בדבר שבערבה קידושין וגירושין צריכים עדים גם על הדבר. מי שמקדש אישה בכסף, בכסף, לא, לא, לא בשטר, אבל יש עוד דין שצריכים שם שני עדים. מקדש בינו לבינה, או מקדש אפילו בעד אחד, אין חוששין לקידושין. אז צריכים לשמוע זה ברקע, שצריכים גם את זאת שאלה למי שראה, בעזרת השם ניקו ושראיתם, את התוספות בדף דל עמוד א', רבינו תם שאל את השאלה הזאת, לא, אני, חוץ מזה שהשטר צריך להיות כשר, השטר צריך להיות שטר, אבל אני צריך שיהיו עדים. ולכן רבינו תם טען, בניגוד להרבה ראשונים, שגם רבי מאיר צריכים עדי מסירה, לא בתור להשבוי השטר, המייס הקניין הוא, הידי זה שיש עדים על השטר, אבל צריכים עדים שיראו את מה שאתה עושה. למה? כי זה גט, וזה דבר שבערבה, ואין דבר שבערבה פחות משניים. אז כרגע לא נדבר על כך. אני רוצה לדעת איך עושים, איך עושים כסף לצורך קידושים, מישהו לוקח מתכת ומטביע אותו. בסדר, איך עושים שטר? רבי מאיר אומר, לוקחים שני אנשים וחותמים עליו. רבי אליעזר אומר, לא צריך. יהיו לי עדי מסירה, אני לא צריך עדי חתימה. לכן אמרתי, לפי אבי מאיר, אז השטר, מה זה כסף? יש הגדרה. מה זה שטר לפי אבי מאיר? מסמך המעיד. עדות בכתב. ורבי אלעזר, לא נכון. כי המסמך לא מעיד. אז מה זה הדבר הזה שנקרא שטר? אז הצענו הצעה אלטרנטיבית. זה הדבר היחיד שיש. כי אם אין עדים, אז מה יש? יש רק את הדעת המתחייב, מי שאמר לסופר לכתוב, או מי שכתב בעצמו. אז שטר, במיוחד גט שכתוב וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אז זה גם פשט הפסוק. מה זה שטר? הוא יכתוב למכתב. אז שטר או גט במקרה שלנו הוא אמירת הבעל לאישה, וכתב לה ספר כריתות, יכתוב לה מסמך שתוכנו זה כריתות, יכתוב לה מכתב פרידה, ספר כריתות, אני מתרגם לעברית מודרנית, לא מדויקת לאור המשנת, משניות הקודמות שלמדנו, אבל מה זה ספר כריתות? מכתב פרידה, מכתב כריתות, מכתב שלום ולא להתראות, ונתן בידה. אז המכתב הוא דיבורי אליה. זאת הטענה כרגע. הראל שואל אם יש מחלוקת דומה גם בקידושין, או הכרחי להגיד שהוא גם בקידושין. הגמרא שלנו מדברת על גירושין, המשנה מדברת על גירושין, הגמרא מדברת על שער שטרות. עליך הראיה להגיד שלא, אני חושב שבן הסתם לא נגיע, יש דיוק ברמב״ם, שמצא הבדל בין שטר קידושין לשטר גירושין, וזו קושיה. בפשטות היה צריך להיות אותו דבר בדיוק. בין השאר, אני אומר, גם אם יש לך, כנראה שיש לך ספרה בראש, הראל, שקוראים לך לחלק, אבל יש לזכור שמאיפה יודעים שאפשר לקדש בכלל בשטר? איפה? לא כל דבר אפשר לעשות בשטר. אם אפשר לקנות מטלטלין בשטר, קרקע, כן, מטלטלין לא. איך יודעים שאפשר לקדש בשטר? התשובה היא שזה נומד מגט, ויצא והייתה לאיש אחר, אית כשווה היא ליציר, גמרא בקידושין, כמו שהיא יוצאת בגט, כך היא הוויה, היא מתהווה, היא נכנסת לרשות של מישהו אחר, והייתה לאיש אחר בשטר. זה קשה מאוד, אני לא מבין אותי אפשרי, כי יש חילוקים, אבל זה קשה מאוד לחלק, בטח לא ביסוד, מה זה? לכאורה שטר קידושין זה המקביל לשטר גירושין. זו תשובתי לשאלה שלך, אבל יש איזשהו קניץ' קטן, לא כל כך יסודי, אבל יש קניץ' קטן ברמב״ם, שבו הרמב״ם לא הזכיר את כל האפשרויות בשטר קידושין שהוא מזכיר בשטר גירושין. וזה גורם למחשבות מסוימות, בכל זאת כן לחלק בפרט מסוים. בגדול, כן, פשוט הגמרא כתוב שער שטרות, זה אמור להיות אפילו בשטר קניין, אז כל שכן בשטר קידושין. ככה זה אמור להיות. גדעון שואל, הרב מקשר את הסברה שרבדה זה על הפסוק וכתב לה, משמע שלא מדובר סתם בדת מתחייב, כבשאר שטרות. לא. אני לא מקשר את זה. הבאתי את זה בתור פסוק, אבל כרגע אנחנו יוצאים מתוך הנחה, וזה הגמרא לא חולקת על זה. המחלוקת בין רב אלעזר ומאיר הוא בכל השטרות. הפסק הלכה, יש מי שפוסק כמו רב אלעזר בגיטין, וכמו רבי מאיר בשאר שטרות. זה מעניין. אם זה באמת מחלוקת אחת, למה אתה לא פסקת אותו פסק בכל המקרים, אבל המחלוקת המקורית, זה ברור מהגמרא, בעמוד ב', שהיא גמרתנו, שהם חולקים גם בזה וגם בזה. השאלה היא איפה פוסקים הלכה. הגמרא פותחת בפיבה בעמוד ב', זה גמרא לא מעניינת, כי זה רק רשימה של פסקים, אבל פה נקראת המשורה הראשונה, אמר רב יהודה מרב, הלך לקבל הזה בגיטין. כמי תשמעו, הוא אמר אף בשטרות. המשמעות היא שהוא בטח חלק בשני המקומות, אבל אני לא פסקתי כמו בשתי המקומות, אני לא פוסק כמו בשער שטרות, אני פוסק כמו במאיר, משהו שהוא חולה גם שם. אז המחלוקת היא בהגדרת המילה שטר. איפה שיש שטר? יש שלושה שטרות מרכזיים, שהם שטרי קניין, וזה גיטין, קידושין וקניין קרקע. ואולי יש יותר, אבל אלו השלושת הידועים במיוחד. אני אגיד כבר מראש, כדי שלא תשאלו אותי, רב סלבצ'יק טען, ששטר הלוואה הוא גם שטר קניין. לגבי זה שגובים ממשבדי, שגובים ממשובדים, בין זה דיורייתא, בין זה דרבנן, גם זה דרבנן, אבל אחרי שתקנו שגובים ממשובדים מדרבנן, אבל זה הופך את השטר לשטר קניין על חלות הגביעה מהמשובדים. אז זו דוגמה רביעית. ואולי יש עוד כמה יותר מצומצמים, פחות מרכזיים. שמה שבאתי את הפסוק זה רק, כן, השטר היחיד שמפורש בתורה. זה לא שאני קורא את הפסוק הזה כי זה בגיטין, אנחנו יודעים גיטין. השטר היחיד שמפורש בתורה הוא גט. מקום היחיד שכתוב לה וכתב ועשה. שטר קניין קרקע, אם הוא כתוב, הוא כתוב בספר ימיהו. חננאל, דודו של ימיהו, מוכר לו שדה, ושם כתוב, הוא כתוב בספר וחתום עדים, שם כתוב עדים, והוא שם ככה בחרס, למען יעמדו ימים רבים. מה שהגמרא שלנו אומר, שיש המוראים שפסקו כמו רב אלעזר בגיטין, וכמו רבי מאיר בשאר שטרות, אז ההסבר המקובל בראשונים הוא בגלל ש... כתוב בשאר שטרות, כתוב בשטרי קניין, שטר שטרות, הכוונה שטרי קניין, אני מודה, לא קידושין, שם כתוב, למען יעמדו ימים רבים. מזה משתמע שצריכים שיש שם עדות. משמע ימים רבים, הקניין מתבצע מיד. הימים רבים זה כדי שאוכל להוכיח את זה, זה גם שעת הפרק, בעוד 70 שנה, לחזור לארץ ישראל, ואתה תרצה לקבל את הקרקע, אתה תצטרך להוציא מסמך, אז צריכים לשמור שהנייר יישמר לימים רבים. זה פירוש הרמב"ן אומר, בפירוש המקובל בראשונים, למה יהיה חילוק? כי יש פסוק בירמיהו. אבל אני אומר, בתורה יש רק שטר אחד. וזה גט. לכן הבאתי את הפסוק, כתוב, בכתב לספר כיתות, אז הלא זה מיוחד בגט. שצריכים לשמע. שהשטרות לא צריך לשמע, אבל בכתב ונתן. כן, אני מוכן להסתמך על הפסוק הזה, בתור לא רק דין בגט, אלא אף טיפוס לכל השטרות. אוקיי, נוכל להמשיך? אנחנו ממשיכים. עכשיו, איך הסוגיה שלנו, שהיא לא סוגיית גמרא, גמרנו את הגמרא. הגמרא אומרת שיש שני פסקים. אבל על הגמרא הזאת, יש סוגיה שלמה שמתחילה עם משפט אחד של הריף. לולי הריף, הייתי אומר, וזו גם שיטת התוספות בדף ד', שרבי מאיר אומר, עדי חתים עקרתי, ורבי אלעזר אומר, עדי מסיר עקרתי. אז רבי מאיר אומר, שאם אין עדי חתימה, למרות שיש עדי מסירה, אין גט, אין שטר, וזה נכון, אף אחד לא חלק על כך, כי זו המשנה. המשנה אומרת שאם אין עליו עדים, אם יש עד אחד, אם אין עליו עדים, זה פסול, ורבי אלעזר אומר, לא, זה קשה. אז אם זה לא כתב ידו, ואין חתימה, רבי מאיר ודאי שפוסל, אפילו שיש עדי מסירה. זה ודאי, רבי מאיר אומר, עדי חתים עקרתי, ורק עדי חתים עקרתי. המקביל הסביר הוא, שיטת התוספות, שיטת רבינו אפרים, שמצוטט על ידי הבעל המור והרמב"ן, והרייבד, אבל שיטת התוספות, בצורכנו, רבי אלעזר אומר, עדי מסיר עקרתי, ורק עדי מסיר עקרתי. הסברה שלך רבי מאיר הוא לא נכון, הסברה שלי הוא כן נכון. לאור מה שאמרתי לפני 5 דקות, אז רבי מאיר אומר הקניין נעשה על ידי עדות בכתב, ואין דרך אחרת. ורבי אלעזר אומר, זאת לא דרך, אני לא מסכים לדרך שלך. מה זה עדות בכתב? עדות בכתב זה עדות, זה נאמן, אבל זה לא יוצר. יש כאן סדר, העובדה צריכה להיות נכונה לפני שמידים עליו, לא שהעדות תגרום לו. אז יש לי סברה אחרת, שזה דעת המתחייב בכתב שנמסר בפני שני עדים. זה מה שקורה. בא הריף ואומר, זה לא נכון. הריף בעמוד מ-ז' עמוד ב' בדפי הריף, אחרי שהוא מביא את המחלוקת איך פוסקים, מהן נמי שם אינן דלא באינן עדי מסירה היכא דאיכא עדי חתימה. אני לא קורא את הראיה שלו, שאכן הרייבד מודה, למרות שהוא מסכים לפסק, הוא מודה שהראיה היא בעייתית, וזה מהגמרא הקודמת, מגמרא בתחילת עמוד ב', אבל עצם המשפט, רבי לזר סובר שאם יש עדי חתימה, לא צריכים עדי מסירה. בלשון אחרת, לשון המקובלת בראשונים, רבי מאיר אומר, עדי חתימה קרתי, ורבי לזר אומר, אף עדי מסירה קרתי. לא עדי מסירה קרתי, אלא אף עדי מסירה קרתי. לא צריכים עדי חתימה, אפשר להשתמש בעדי מסירה. אבל גם אפשר להשתמש בעדי חתימה בלי עדי מסירה, או עדי מסירה בלי עדי חתימה. אז רבי מאיר הוא דווקא, זה מועיל ורק מועיל. רבי אלעזר אומר, אפשר, כמו שכתוב משנה, אף על פי שאין עליו עדים, אם מסרו בפני עדים, הרי זה קשה. יש עוד מסלול שנקרא עדי מסירה קרתי. זאת תנא תריף. ותוספות חולק. בעל המור חולק, רבינו אפרים, תלמידו של הריף חולק, אבל הרמב"ן מגן, והר"ן מגן, וראשוני ספרד מגינים על הריף. מחלוקת אם שיטת רבי מאיר, שיטת רבי אלעזר הוא אף עדי מסירה קרתי, או דף כדי מסירה קרתי. זה מעניין, כי הלשון הזאת, ששיטתו זה שאף עדי מסירה קרתי, זה נחשב בעיני רבינו אפרים לקושה. הוא אומר, מה שיטת הריף? אבל לא כתוב אף עדי מסירה קרתי, כתוב עדי מסירה קרתי, זה אומר דווקא. האחרונים לאט לאט אימצו את השאלה בתור השיטה. הנה חינמי. זאת שיטתו, אף עדי מסירה קרתי, למרות שזה לא כתוב בגמרא. וזאת הדרך הטובה לזכור את שיטתו, אף עדי מסירה קרתי. עכשיו, יש שאלות שרבינו אפרים ובעל המור והתוספות גם במקום, במקרה אחד בדף ד' הציבו על השאלה, על השיטה הזאת. מנסים להוכיח שזה לא נכון. שפיר רבי אלעזר, אם יש עדי חתימה בלי עדי מסירה, זה לא מועיל. והראשונים, תלמידי, ותלמידי תלמידי הריף, יענו על השאלות. זה התפקיד של הרמב"ן. הרמב"ן ארוך מאוד בספר הזכות, ועוד רמב"ן ארוך בספר מלחמות השם נגד הבעל המור. הוא עונה על כל השאלות, שואל גם כמה שאלות של עצמו, מביא גם ראיות. אנחנו לא נעבור על כל השאלות, כל הגמרות השונות שקשורות לכך. אחד מהם זאת גמרתנו, המשנה הבאה. אז אנחנו רוצים להסתכל על המשנה הזאת. המשנה הבאה בדף פיבה ומודבט פותחת. שניים ששוחו שני גיטין שווין, הנוסח הוא שווה בשניהם. איך זה יכול להיות? כי לא קוראים יוסף בן שמעון, ויש עוד יהודי שנקרא יוסף בן שמעון, והוא נשוי לרבקה בת בתואל, וגם הוא נשוי לאישה אחרת בשם רבקה בת בתואל. אז שני הגיטין, אין דרך להבחין ביניהם. שניהם כתובים באותו נוסח שווה. ונתערבו, שניהם גירשו באותו יום, והשליח, הוא אולי השליח של שניהם, והוא שם שניהם באמתחתו, והוא התבלבל. עכשיו הוא לא יודע איזה גט זה איזה. גט שהוא שלא לשמה, הוא פסול. בין אם זה כתיבה לא לשמה או חתימה לא לשמה, אבל הגט הזה גם נכתב וגם נחתם שלי לאשתי ושלו לאשתו, אבל עכשיו לא יודעים איזה גט זה איזה. אז מה הפתרון של המשנה? אין בעיה. נותן שניים לזו ושניים לזו. נותן את שני הגיטים לשתי אנשים. אחד הועיל ואחד לא הועיל. באישה השנייה, השני הוא ולא הראשון הועיל. בין שניהן, שתיהן מגורשות. נשמע סביר. אומר הגמרא, מן תנא, אמר רבי ירמיה דלא כרבי אלעזר. רבי ירמיה אומר, משנה הזאת הוא רק לפי רבי מאיר. אז לפי רבי אלעזר לא. תהי לרבי אלעזר, כיוון דאמר עדי מסירה קרתי, הלא ידי בהי מיניו כמגרשה. כיוון שלפי רבי אלעזר עדי מסירה קרתי, אני לא התייחסתי ללשון הזאת עדיין, הסברתי רבי אלעזר רק בשלילה. הגט, המסמך, איננו מסמך של ראיה. אלא מסמך שדעת המתחייב. אבל זה לא מה שרבי אלעזר אמר. הוא אמר, עדי מסירה קרתי. זה לא נראה לי כקושה. למה עדי מסירה, למה מסירה קרתי? אם השטר הוא דיבור הבעל, אז זה דיבור הבעל עם האישה. אז המסירת המסמך זאת הברת האמירה שלו אליה. לצורך המשל, אם אני מדבר עם מישהו, אז אני מדבר בפה, והוא קולט באוזן. כשאני מדבר בכתב, כלומר אני כותב למישהו, אז אני מדבר עם האצבע, עם העט, והוא קולט בה, הייתי אומר, או בעין, כשהוא קורא, אז האמת היא שלא צריכה לקרוא, אבל היא צריכה לקבל את המכתב. אז זה ביד. אני כותב למכתב, זאת אומרת שאני כותב ונותן. המסירה הוא השלמת הדיבור שלי איתה. לא רק הדיבור, השלמתי כשכתבתי, אבל הדיבור איתה זה, אני כותב ומדביק לה, נותן לה, את הבידה. לכן צריכים, אני מבין, תפקיד של המסירה. אמר רבי ירמיה, אבל כאן שיש לנו שני גיטין שנתערבו, אי אפשר לתת את שניהם לשתי אנשים. כי הלא ידי בהי מיניו כמגרשה. העדים אינם יודעים, הם ראו את שתי מסירות, לכל אישה ואישה, אבל הם לא יודעים מה המסירה האמיתית. כי אחד אמיתי ואחד לא. אחד זה בכלל בעל שכתב לאישה, בעל אחר שכתב לאישה השנייה, ומסר את זה לאישה הזאת. וזאת מהווה בעיה. זאת כנראה הבעיה. הגמרא לא מסבירה מה הבעיה. אבל היא לא ידי בהי מיניו כמגרשה. ולפי רבי מאיר זה בסדר. מה ההסבר? אז הרמב"ן שמיד נראה אומר, וזה די מוכח מהמשך הגמרא, כי אביי חולק הרבי ירמיה, והוא אומר, אביי אמר, אפילו תמר רבי אלעזר, אין מדבר רבי אלעזר כתיב לשמה, נתינה לשמה מי באי? כלומר רבי ירמיה דרש נתינה לשמה. וכנראה שזה לא לשמה. אם הם לא יודעים, אני נותן שני גיטין ואני לא יודע, הנותן והעידים לא יודעים שעכשיו אני נותן את הגט. יש לי שני גיטין, אחד קשה ואחד פסול, אני נותן את שניהם. אז זה לא נקרא נתינה לשמה. צריך להסביר את המושג הזה, אבל כרגע נקבל אותו. לפי רבי מאיר, לא צריך נתינה לשמה. עכשיו, מה ההסבר של ההנחה הזאת? מאיפה זה בא לגמרא? הם חולקים בעדי חתימה קראתי, בעדי מסירה קראתי. הם חולקים אם צריכים כתיבה לשמה או חתימה לשמה. פתאום מתברר לנו שהם חולקים, ככה משמיע מהגמרא, אם צריכים נתינה לשמה או לא. רבי אלעזר דורש נתינה לשמה, רבי מאיר לא דורש נתינה לשמה. אז זה אנחנו יכולים להסביר לפי ההסבר שלי לפני רבע שעה בקלות. לפי רבי מאיר, שטר זה עדות בכתב. זה צריך להיות לשמה, כי התורה דרשה לשמה. איפה הופכים את העדות להיות עדות לשמה? שהם חותמים לשמה. העדות הוא עדות לשם הגירושין שלהם. אז העדים צריכים לחתום לשמה. אם צריכים לתת לשמה, אין שום סיבה. א', זה לא כתוב בפסוק, אבל ב', גם אין סברה. העדות היא עדות בכתב, גם אם לא נותנים את זה לשמה. תשאלו אותי שאלה פשוטה, למה צריכים בכלל לתת לה? אם השטר הוא עדות, אם קיום העדות שאומר שהיא מגורשת, זה לא רק מוכיח שהיא מגורשת, זה גם עושה אותה מגורשת, למה צריכים לתת לה? תשובה טכנית, כי כך כתוב בפסוק. וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. אבל למה הפסוק כותב את זה? למה, מה התפקיד של הנתינה? אז אני אתן הסבר. נכון שהשטר זו עדות, אבל השטר הוא רק עדות כשהוא ביד בעל השטר, מה שנקרא תפיסת בעל השטר. השטר הוא לא עדות אובייקטיבית. אדרב, עדות אובייקטיבית פסולה, מפיהם ולא מפי כתבם. זאת עדות בשימוש. אז אני, הבעל, יוצר את העדות כדי לאפשר לך להוציא אותו. אז העדות רק מעידה, זה כמו לחצן. כשהאישה לוחצת על השטר, היא עובדת. לכן צריך נתינה, כלומר זה טריגר, זה ההדק, זה הקטליסט. אבל מה שקורה כשהשטר הוא ביד האישה הוא שהשטר מעיד. אז הדין לשמה יצירת כוח הקריטות הוא רק בחתימה. וזה גם מתאים לפסוק, לא כתוב ונתן לה לשמה, כתוב וכתב לה ונתן בידה. ובלזר מצריך נתינה לשמה למרות שזה לא כתוב בפסוק. למה? ההסבר הוא פשוט. כי לפי רבי אלעזר, מה זה שטר? זאת אמירה של הבעל לגמות המשפט. זאת אמירה של הבעל אליה. הפעולה האחת העקרונית, בשטח זה הרבה פעולות. הוא כותב, הוא מחתים עדים או לא מחתים עדים, הוא כותב, אחר כך הוא מעביר את זה לאט לאט, אל היד, ישגר בכלל בעיר אחרת. אבל מה השם של כל התהליך הזה. הנתינה הוא חלק מהכתיבה, והכתיבה הוא חלק מהנתינה. יש כאן שיחה. בואו נשנה את המילה, לא אמירה. הרל כתב אמירה לפני חצי שעה. אני משנה את זה מאמירה למילה מודרנית, תקשורת. מילה לא כל כך מודרנית, שיחה. הבעל מדבר אל האישה. עדים לא מדברים אל האישה, עדים מדברים אלינו. לכן, מה זה נתינה? אמרתי, נתינה זה כדי לאפשר לעדים לדבר איתנו. אבל עדים מדברים לעולם, לבית הדין, הם משמיעים, עובדה. ההגדרה של רבי אליעזר הוא שיחת הבעל עם האישה. הנתינה הוא לא רק איזשהו גזרת הכתוב, משהו צדדי. זאת הפעולה. ואם זה צריך, אם האמירה צריכה להיות לשמה, הוא צריך לדבר איתה לשמה, הוא צריך לדבר איתה לשמה. אז הוא צריך להוציא את המילים מפיו לשמה, כלומר, לכתוב אותם על הנייר לשמה, והוא מעביר את הגט לאישה, כדי שהאמירה תהיה לשמה, הוא דיבר איתה לשם גירושין. עוד פעם, אם אני מדבר עם מישהו, אז אי אפשר להפריד. אני מדבר ואני מדבר לאוזן. כן? אבל אם כותבים, אז יש כבר פעולות נפרדות, אבל זה כדי לשחזר את האמירה האישית. אני הוספתי כאן מילה, שמידה אני אסביר למה אני הוספתי אותה. צריכים אמירה אישית. אז אומר רבי אליעזר, אמירה אישית, לשמה, פירושו אישית, זה שהוא ייצור את המילים, הידי כתיבה, בכוונה שזאת תהיה הגירושי האישה ממנו, אבל הוא גם צריך להכניס את זה לאוזניים שלה עם אותו לשמה. יוצא עכשיו שלמרות שאין דרך לדרוש את הפסוקים בשתי צורות, ולכן כנראה רבי מאיר צודק, לא כתוב בפסוק מפורש, אבל אני יודע, כיוון שההגדרה שלי, לכן עכשיו הוכחתי את ההגדרה שלי, לפי רבי מאיר, זה לא העדים הם בתוך, ולפי רבי אליעזר העדים הם בחוץ. לא, זה שני מושגים שונים. לפי רבי מאיר המושג הוא עדות, ולכן הנתינה הוא לא חלק מה... קרתי עצמו, הוא לא חלק מהעדות בכתב. אז אם יש דין לשמה, שהגט צריך להיות לשמה, אז העדות בכתב צריך להיות לשמה, זה רק חתימה לשמה. אבל לפי רבי אליעזר, הגט הוא לא מסמך שכתוב בו שהיא מגורשת, בלי עדים. אין סברה לזה. הגט הוא שיחת הבעל לאישה, תקשורת בין הבעל לבין האישה, תקשורת מיוחדת, תקשורת כתובה ולא תקשורת בעל פה. זה יותר חשוב, יותר, לא יודע למה בדיוק, התורה מעדיפה כאן תקשורת בכתב. יותר אובייקטיבי, יותר חשוב, יותר מציאותי. אבל זה תקשורת. אז אם התקשורת תהיה לשמה, אז היא צריכה להיות גם כתיבה וגם נתינה. כי לתקשורת יש שני מוקדים. המתקשר המתוקשר, כן? המדבר והמדובר, והמדוברת. מי שקולט את הדיבור. כל המעבר של המילים מהפה שלי לאוזניים שלה צריך להיות לשמה. כי זה הגדרה של החפץ. החפץ הוא המעבר, החפץ הוא התקשורת, שיחתו איתה. לכן אוטומטית יודעת רבי ירמיה. עכשיו, אני צריך מיד להגיד, הלו, אביי, רבי יוסף, אביי חולק, הוא אומר, אני לא מסכים. אבל מה שאני רוצה להסביר זה איך רבי ירמיה מוציא את זה מהאוויר. הם לא חוקים בהבנת הפסוק, אחרת הגמרא הייתה מסבירה משהו כאן. הם חוקים בסברה גרידה. רבי אליעזר אומר, רבי ירמיה אומר, רבי אליעזר ודאי מצריך נתינה לשמה. אביי אומר, אני לא משוכנע. זה רק אפשרי להבין אם תפיסת רבי אליעזר את הגט הוא לא רק טכנית שונה איפה העדים נמצאים, אלא מהותית שונה. ואז אני יכול להשליך את הבנת רבי אליעזר גם על הנתינה, אולי לא, אבל רבי מאיר אין סיבה, אין גם סברה להשליך את הבנתו בגט, איך שאני הגדרתי את הגט, על הנתינה. שאלה. שמואל, אם היה שטר נוסף ריק, האם זו מהווה בעיה? אני אנסה להסביר, כי לא הסברנו מספיק טוב. אני הסברתי את זה שכתוב בגמרא, לפי הדיוק מהבית בחזרה לרבי ירמיה, שרבי ירמיה דרש נתינה לשמה. אתה שואל שאלה נוספת, מסכים, צריכים נתינה לשמה, אבל למה אי אפשר לא לתת שני גיטין, ולהגיד, אני חושב, השליח הנותן או הבעל נותן ייתן את שניהם לשמה, כמובן רק באחד מהם זה יתפס. לתת גט של אדם אחר, שכתוב לאשתו, לאשתי, לשמה, זה לא, זה יהיה דברים בתלים, אבל הוא ייתן את שניהם בכוונה, בכוונה פסיכולוגית לשמה, וזה יעזור על מי שזה יכול לעזור. זה בעצם הצעה שהוא, אני חייב לענות על השאלה הזאת, אבל כרגע אני מסביר את השלב הקודם, קודם כל הגמרא אומרת שצריכים נתינה לשמה, ואז הגמרא אומרת שזה לא נקרא נתינה לשמה. אתה רוצה להבין את המשפט השני? מסכים, אני אסביר את זה. כי זה מהווה כאן בעיה. אבל לפני שנגיע לזה, לפי במהר לא צריך נתינה לשמה, לכן אמר לדבר, לפי רגע בלעזר צריכים נתינה לשמה, וכן, הגמרא אומרת, זה לא נקרא נתינה לשמה, לתת שני מסמכים שאתה לא יודע מה אתה נותן, כלומר, אתה לא יודע איזו הגט האמיתי, ולכן כל נתינה ונתינה נתת בלי שידעת שזה הגט, אז זה לא יחשב לשמה. אני רוצה להבין למה לא. הלא הוא חושב, אני נותן לך את הדבר הזה, אם זה אבן או שטר, אבל אני נותן את זה בכל מקרה, על מנת שזה יהיה מגרש אותך. אז הוא נתן בסופו של דבר, כמו שאתה אמרת, שטר ריק, שטר לא רלוונטי. הוא נתן לאבן, זה בכלל לא שטר, זה סתם פיסת נייר. כך התברר, אבל הוא נתן אותה, הוא בדעת לשמה. למה זה רע? שבין שניהם, אחד מהם יהיה טוב. אני מיד אסביר. שאלה נוספת. רגע, שאלות רצות כאן. רודד, לפי רבי ירמיה, אם נותנים את שתי הגיטין במעשה נתינה אחת, מדוע חיסרון בנתינה לשמה? התשובה חייבת להיות שזה נחשב לשתי נתינות. אני שמעתי את השאלה שלך, התשובה חייבת להיות שזה שתי נתינות. שני חפצים, זה לא הייתי יכול להסכים איתך, מוכח שלא. שני גיטין שונים, כשנותנים אותם בהנף יד אחד, אבל החפץ זה מגדיר את הפעולה. זה לא כזה פנטסטי. כלומר, אי אפשר לתת דבר בלי חפץ. אני נותן מתנה. אם אני נותן לך שתי מתנות בדחיפה אחת, זה שתי מתנות או שתי נתינות. בלשון זה עובד יפה. אז זה מה שמגדיר. מה שמגדיר את המייס הזה, החפץ. כיוון שאי אפשר לקרוך את שני הגיטין ביחד. אתה יכול פיזית לעשות את זה. אבל הם לא מתחברים, זה לא מסמך אחד שאומר שאת מגורשת וגם היא מגורשת. החלק השני הוא לא קשור לחלק הראשון. אז זה מהווה שני דברים עצמאיים לחלוטין. במקרה, המשך המשנה מדברת מה יהיה אם אדם כתב על נייר אחד שני גיטין. פשוט חסך בנייר. כתב, הרי שני אנשים יכתבו. הם עשו שותפות לקנות נייר. האם זה אפשרי או לא אפשרי. אני אומר, גם אם אני מחבר את זה, לא רק בחוט. כתבתי שני גיטן על נייר אחד, בצורה שיש שם שני חתימות עדים, בשני זמן ובשני תכנים, אז זה כנראה טוב. אבל בכל זאת זה יהיה שתי נתינות. ואז הוא צריך לתת את זה פעמיים, אבל אז אני יודע מה הוא נותן. כאן, אני ראיתי שתי נתינות, ולא ידעתי איזו היא הנתינה שלי. אני בשניהם מסופק, ומה נפשך אחד מהם כן, אבל כל נתינה בנתינה היא נתינה שלא לשמה, לכן גם שניהם זה נתינות שלא לשמה. אתה שואל, למה לא נקרא לזה נתינה אחת שהיא לשמה פלוס? אז הגמר אומר, זה לא עובד. כן, זה פחות מפריע לי, אולי זה חידוש, אבל זה חידוש שאפשר לקבל. שאלה הבאה, קודם כל ניתן לרודד להודות. הבנת? אני עניתי? מיקי, גט לרבי מאיר, ראיה, למרות שאמרנו שחתימת עדים היא יוצרת הקניין, ולכן אין צורך בנתינה לשמה. כן, צריכים נתינה, אבל לא צריכים נתינה לשמה, זה מה שאני טוען. צריכים נתינה בגלל הסבר נוסף שאני אמרתי. אתה רואה מה שצריך נתינה. אז אני צריך להגיד משהו, אז אמרתי הסבר. אבל הנתינה לא מהווה חלק מהגט עצמו, הגט הוא עדות. אין קשר, זאת עדות גם בלי הנתינה. אמרתי, צריכים לנתינה כדי שהעדות תפתח את פיה. העדות רק מעידה אם מישהו מביא את העד לבית הדין. זה לא עדות אובייקטיבית, זה עדות בשימוש של מישהו. זה צריך להיות ביד האישה כדי שהעדים ידברו. אבל העדות עצמה בנויה ממילים נייר וחתימה. אז זה צריך להיות לשמה, חתימה צריכה להיות לשמה. לפי רבי אליעזר, הנייר כאן הוא התגשמות של שיחה אישית בין שני אנשים. שיחה אישית בין שני אנשים, אז לא הנייר הוא השיחה, הברת הנייר הוא הוא השיחה. אז אני היה צריך להיות כתוב ולשמע, כלומר זה יוצא מהפה שלי, יוצא מהלב שלי, לשם, לתקשר איתה, צריך גם להגיע לאוזניה, כלומר לידה, כהשלמת הפעולה האחת. הנקודה העיקרית כאן זה, אם הגדרנו את המחלוקת נכונה, אז אנחנו מבינים ש כתיבה ונתינה, שתי פעולות פיזיות שונות, שני ימים, רחוקים זה מזה, אבל אם גט זה לא עדות, האלטרנטיבה הייתה שזה אמירה, אז הכתיבה והנתינה הם שני הצדדים של אמירה, מה שבדרך כלל בפה קורה בצ'יק, אבל גם שם זה נפרד. אני מדבר והיא שומעת. אם זה מספיק רחוק, ודיברתי בקול, וזה עבר במהירות הקול, אז תסלחו לי שאני לא זוכר מה זה במטרים, כי פיזיקה למדתי באינצ'ים, 1,100 פיט לשנייה, זה מהירות הקול, אם אני נטועה, בגובה ים. אז אם היא מספיק רחוק, זה ייקח שתי שניות. אני מדבר, והיא אחר כך שומעת. כאן, אני כותב, והיא אחר כך מקבלת. זה יכול להיות ימים ושנים. זה עדיין פעולה אחת. השם של הפעולה היא לדבר איתה. ולכן, הכל צריך 1,200, 1,100, מחולק ל... בסדר, 300 מטר לשנייה, קיבלתי. בסדר? אנחנו, עכשיו אני אענה על השאלה הנוספת. הגמרא טוענת שלפי רבי מתן, לפי רבי מתן צריכים נתינה לשמה, ומאיר לא צריכים נתינה לשמה. ומה ההסבר של הפסור של, של, של רבי ירמיה? למה זה לא לשמה? בסדר, צריכים נתינה לשמה, אבל למה זה לא לשמה? כותב הרמב"ן, זו שאלה מצוינת, והרמב"ן כותב, והוא לא מסביר טוב, אני אצטרך להסביר. אבל אני רוצה לקרוא את הסברו, כדי שנראה את הדברים. הרמב"ן נמצא בספר הזכות, בעמוד מ"ח, עמוד א' בדפי עריף. שורה השנייה. כותב הרמב"ן, הוא שואל את עצמו שאלה. עכשיו, מה, לא שאלתי את השאלה. מה השאלה? זאת קושיה על הריף. אני הסברתי למה לבריאה הזאת צריכים נתינה לשמה, ולמה לפי המאיר לא צריכים נתינה לשמה. אבל הריף אמר שבלזר מודה שגם עדי חתימה גם קרתי. אז במקרה שלנו, אם יש עדים על השטר, לא, לא, לא כתוב שלא. זה אותו מקרה. רבי, אומר הגמרא, רבי ימי אמר, רבי מאיר מאפשר לך לתת לשני הגית נשי אנשים, רבי לזר לא. אם יש עדים על השטר, אז איך יכול להיות שרבי לזר חולק? נכון, לפי שיטתו צריכים נתינה לשמה. אבל שיטתו זה כשאין עדים. אבל הוא מודה שרבי מאיר גם צודק. אז למה יש מחלוקת? כלומר, התנה כאן היא, נגד השעת הריף, לא יהיו נפקמינות בין רבי מאיר ובין רבי לזר, שבוסות על כך ש... רבי אלעזר פוסל רבי מאיר מכשיר. כי רבי אלעזר מודה לשיטת רבי מאיר, אז אם יש גם עדי חתימה וגם עדי מסירה, טוב, העדי מסירה לא עבדו. כי הנתינה לא הייתה לשמה. אבל יש לו גם את המסלול הראשון, זה שני מסלולים, לפי לכאורה. אם אני הסברתי, רבי מאיר זה מסלול א', רבי אלעזר זה מסלול ב'. הריף אומר שרבי אלעזר מסכים לרבי מאיר, אז מה כאן הכוונה? זאת הכוונה שהרמב"ן יאמץ. לרבי אלעזר יש שני מסלולים. או עדות בכתב, או דעת המתחייב בכתב. אז איך רבי אלעזר יכול לפסול את נתינת שני הגיטים? כי חסן כאן נתינה לשמה. בסדר, נרד מהמסלול שלך, ונשתמש במסלול הקודם, מסלול של רבי מאיר, שאתה מסכים לו. ואז לא צריכים נתינה לשמה. ואז... אפשר לתת את שני הגיטים לשתי אנשים, כמו שרבי מאיר מאפשר. זאת הקושיה שהציגו לרמב"ן נגד שיטת הריף. כותב, ראיתי משיבים עליה תשובות של הבל. טוב, הוא כבר אמר לך, זה לא קושיה, אבל הוא יצטרך להסביר. מהם שהקשה מזה שאמרנו בסמוך, תהי רבי אלעזר, כיוון דאמר עדי מסיר הקרתי, או לידי מהם עיני ומגרשה. וכאמרי דדברי, מהי קושיה, מתנידם עדי חתימה היא. הם שאלו, לפי הריף, איזה קושיה זאת של רבי ירמיה? הלו, יש כאן עדי חתימה, אז נשכח מהנתינה שלא הועילה לרבי אלעזר. לא צריכים אותו בכלל. רבי אלעזר ירד מהרכבת שלו, יעלה הרכבת של רבי מאיר. אומר הרמב"ן, ופירושה ברור. זה לא קושה בכלל. אני חושב שזה קושה מצוינת. תוספות חושב שזה קושה מצוינת. בדף ד', הוא הביא אותו, את הקושה הזאת. אומר הרמב"ן, אין כאן קושה. דקסר כדאיתא דחיהכי דרבי מאיר באי חתימה לשמה, משום דאי דחתימה קרתי, הכנמי באי רב אלעזר נתינה לשמה. משום שאי די מסירה קורטין. והד כתב רחמנא לה לשמה, לרב אלעזר, לאו הכתב בלכות קאי, דהו כתיבת הגט, שאין כריתות אלא בידי מסירה. הלכך, הכתב ונתן קאי. קודם כל הרמב"ן מסביר מה שאני הסברתי. בפסוק לא כתוב צריך נתינה לשמה, אבל אם וכתב זאת כתיבה, אז הוא כולל נתינה. אם וכתב זה חתימה, אז זה לא כולל נתינה. אם וכתב זה כתיבה כפשוטו, אז אוטומטית נתינה כלולה. הוא לא הסביר, אבל זה מה שהוא אומר. כיוון שלפי רב אלעזר, זה הגמרא בדף ג' אומר, וכתב הסופר קאי, ולפי רבי מאיר, וכתב על עדים קאי, לפי רב אלעזר, וכתב זה הסופר, כלומר על הבעל והסופר קאי, אז אומר הרמב"ן, הכנמי באי רב אלעזר נתינה לשמה, משום שעדי מסירה קורטין, ועד הכתב רחמנא לשמה רב אלעזר, לאו הכתב בלכות קאי, דהו כתיבת הגט, שאין כריתות אלא לעדי מסירה, וככה הכתב הנתן קאי. וכשם שצריך כתיבה לשמה רב אלעזר, אפילו כשיש שם ידי חתימה, משום דלקה, בסדר, הוא יסביר. אז זה כבר, אני חושב שמה שאומר עכשיו זה מה שהסברתי. אם וכתב זה שהבעל יכתוב לשמה, אז הוא גם צריך לתת לשמה, כי מה זה וכתב? זה וכתב לה. הוא צריך לכתוב לה מכתב, אז הלה מכתב זה למסור את זה לידה. אז לכן הכל זה רק פעולה אחת שנקרא וכתב, שפירושו אמיתי זה וכתב ונתן. לפי רבי מאיר, וכתב זה שהעדים יעידו, אז הנתינה הוא לא חלק מזה. זה מה שכבר הסברתי. עכשיו הוא מסביר בהמשך. וכשם שצריך כתיבה לשמה לרב אלעזר, אפילו כשיש שם ידי חתימה, משום דלקה למימר, דהי וכתב החתימת עדים בלחודו, שרי פעמים שאין העדים חותמים על הגט, אין חותמים על הגט, כיוון שלפי רב אלעזר זה אפשרי לא לחתום וללכת רק על המסלול של עדי מסירה לבד, ואז ודאי שצריכים כתיבה לשמה, כי כתוב בתורה וכתב, ואין שם עדים, אז ודאי שרב אלעזר, כיוון שלפעמים לא חותמים, אז הפשט הפסוק וכתב, זה על כתיבה דווקא, לכן נפקא מינה שהוא ודאי נכון, שלפי רב אלעזר, אם מחתימים עדים, אבל עדיין צריכים כתב לשמה, הלא הגמרא אומרת שרק לבי מאיר אפשר, מצאו באשפה. לפי רב אלעזר זה פסול. למה לא נגיד אותו קושיה? אז אם יש עדים, אז רב אלעזר יוותר ולא יצטרך כתיבה לשמה, כי הוא הולך על מסלול של רבי מאיר. התשובה היא, הרמב"ן אומר, גזירת הכתוב. כיוון שהתורה דיברה רק על מקרה אחד, וזה כולל גם איפה שאין ידי חתימה, אז הפשט של המילה וכתב, זה כתיבת סופר, כתיבת בעל בסופר. לכן צריכים לשמה בתוכן של הגט, אפילו אם יש עדים. אז כמו כן הוא אומר, וקרא לא לצטדין כתיב, הפסוק מדבר על מקרה אחד, אבל כשהוא עושה קריטות בעולם צריך לשמה לעולם, אפילו יש שם ידי חתימה צריך לשמה בנתינה כשאין צריך לשמה בכתיבה. אז אומר נתינה זה אותו דבר, כיוון שאם נותנים את הגט בלי ידי חתימה, רק עם ידי מסירה, אז ודאי שצריכים לשמה על הכתיבה וגם על הנתינה כמו שהסברנו. אז אומר לכן גם אם כתבת וחתמת ואז יש לי מסלול שני, מסלול שבי מאיר, שבי לזה מודלו, אבל הפסוק לא מבטר. צריכים בכל זאת לקיים כתיבה ונתינה לשמה. זאת תשובת הרמב"ן לשאלת הראשונים, שאלת התוספות עליו. זה נשמע קצת סתמי כזה, יש גזירת הכתוב, ההיגיון הוא שאם אתה הולך מסלול שבי לזה צריכים נתינה לשמה, אם הולך מסלול שבי מאיר צריכים חתימה לשמה. אבל הפסוק לא לצטודן קטני, בפשט הפסוק לרב אלעזר הוא, וכתב ונתן לשמה, גם אם אתה הולך על המסלול שרב אלעזר מודלו. זה הרמב"ן אמר שהקושה היא קושה של הבל. לכאורה התשובה היא די מסובכת, נניח שתשובה טובה, אני מתקשה להבין למה הקושה הייתה קושה של הבל, אבל זה מה שהרמב"ן עונה. עכשיו אני רוצה לענות על השאלה ששאלנו. הרמב"ן לא מסביר, אבל למה? אם יש נתינה לשמה, למה נתינת שני הגיטין זה לא נקרא לשמה. התשובה גלומה במה שאמרתי, אבל לא הדגשתי, ועכשיו אני רוצה להדגיש אותו, כי אני חושב שזה יסוד כאן. לפי רב אלעזר, במסלול הרגיל שלו, שהרמב"ן אומר, צריכים לקיים את תנאיו גם אם הולכים במסלול של חתימה, אבל התורה מדברת על המסלול הזה, ולכן אסור לוותר. אבל מה המסלול? אז הרמב"ן אמר, מה שרק הסברנו, כתוב בתורה, לא כתוב ונתן לה, כתוב וכתב לה ספר כיתות ונתן. למה צריכים לשמוע בנתינה, אם זה לא באמת כתוב? כי זה כאילו כתוב. למה זה כאילו כתוב? אז הסברנו, כי כתיבה ונתינה זאת אמירה. ואמירה לה, לשמע, שני הצדים, גם הכתיבה וגם הנתינה. מה פירוש המילה לשמע, אם זה הולך על אמירה? אז אני אוסיף מילה, מילה קצת מודרנית. זאת אמירה אישית. אם הבעל אומר בכל רם, לקיר, אשתי מגורשת, והאישה נמצאת בחדר, והיא שומעת. לו יצור שלא היו צריכים לכתוב את זה, היה מספיק גם להגיד את זה. והוא גם אומר את הדברים עם מחשבת לשמה. כשאני אומר את המילים, אשתי מגורשת, אני מתכוון לאשתי, אני מתכוון לעצמי, ואני מתכוון שהיא תהיה מגורשת. האמירה הזאת תגרש אותה. והיא גם שומעת את הדברים. זה לא לשמה. היי, לשמה בראש שלו יש? לשמה, לפי רב אלעזר, הפירושו היא שהוא ידבר איתה. הוא לא רק ידבר והיא תשמע, אלא הוא צריך לכוון להגיד לה משהו. מה הוא אומר לה? הוא אומר לה את המעשה, הוא זורק אותה מן הבית בדיבור בכתב. וכתב לספר כיתות ושלחה מביתו, וכתב לספר כיתות ונתן בידה. איך אדם משלח את אשתו מן הבית? הוא אומר לצי. איך הוא אומר לצי? הוא כותב לצי. אבל זה צריך להיות לשמה. מה זה אומר? הוא צריך להגיד לה מילים שהן חדות, מילים שהן פועלות. אז לכן, אומר רמב"ן, לכן יודע שהנתינה גם צריכה להיות לשמה. כי אם הוא יגיד, אני חושב על אשתי מתי שאני מדבר, אבל הוא לא ייתן לה לשמה, אז הוא לא דיבר איתה. כיוון שהדיבור הוא אישי, אז כאן דבר שהרמב"ן לא הסביר טוב, אבל אני חושב שזה מחויב. מהרמב"ן למדתי את הספרה הזאת. מזה שהרמב"ן אמר שאני לומד נתינה אוטומטית מהמילה אמירה לשמה, כי, מה למדתי מזה? כי אמירה זה לא להגיד הגיים, זה לא להוציא קולות, אלא לתקשר. אז לתקשר לשמה זה לתקשר אישית. כאן הגמר אומרת, רבי ירמיה אמר, דבר שהוא ממש מדהים, אני חושב שזה יפה מאוד. אם אני נותן, יש לי שני מכתבים. אחד כתבתי לשם אשתי. השני, מישהו אחר כתב לשם אשתו. וזה אותו תוכן. ועכשיו אני מתבלבל. אני אתן את שניהם, ואני אחשוב. אני נותן את זה לשמה. אף אחד מהם לא יהיה לשמה. למה? כי לשמה זה לא פעולה מנטלית, מחשבה מוסיימת שמסתובב לך בראש. נתינה לשמה זה לדבר אישית. אי אפשר לדבר עם אישה אישית אם אתה לא יודע איזה שטר יש פה את התוכן האישי שלי. נכון שנתת את שם ממון אפשרך. לתת ממון אפשרך זה לא נתינה אישית, זה לא אמירה אישית. אמירה אישית זה אמירה אינטימית. אני אומר לה, בסינה יוקדת בעיניים שלי, צאי מהבית שלי, את לא יכולה להישאר כאן, תצאי. את מגורשת וחקותה ממני. איך אמרתי את זה? לקחתי שני טקסטים, אחד מהם באמת השקעתי באות נפשי, אחד מהם לא, אבל אני צריך למסור לה את הטקסט הזה. ברגע שאני לא יודע מה אני מוסר, ממון נפשך, אי אפשר לדבר אישית ממון נפשך. זאת הטענה שלי. דיבור אישי צריך להיות אישי. ברגע שזה ממון נפשך, אז שניהם הם לא אישיים, הם לא שיחה. המילים יצאו מפי, והמילים גם הגיעו אליה. והם גם הגיעו אליה כי דחפתי אותם לכיוון שלה. אבל כשאני דוחף, כשעושה את הנתינה, כבר נותק הקשר שלי למילים. אני לא רואה את המילים, אני לא בטוח שזה המילים שלי. אני לא בטוח שהנתינה הזאת, השטר הזה זה מילים שלי, ולא בטוח שהשטר הזה זה מילים שלי, אז כשאני מוסר את זה אליה, אז אני לא לא ממשיך לדבר איתה. לא ממשיך לדבר איתה. ולכן, לא זו ולא זו, זו נתינה לשמה. אבל מה שאני טוען זה, שזה לא רק כתוב בתורה שצריכים לכוון כוונות מסוימות. לשם השוואה, אם אדם כותב ספר תורה, צריך לכוון לשמה. זה הכוונה. זה בראש שלו. אם אני, לא יודע, אני התבברתי, לא רואה טוב. יש לפני שני מסמכים, לא בטוח שאני צריך לכתוב כאן את הפרשה או כאן את הפרשה. אני אכתוב את זה פעמיים, אחד נתכוון לשניהם לשם ספר תורה, ואחד מהם שהוא באמת ספר תורה יתקדש והשני לא. כי שם הכוונה הוא רק ביני לבין עצמי, זה בראש שלי. אני צריך לכוון, לעשות פעולה מנטלית עם תוכן מסוים. אבל לשמה של גט עלי בדרה בלעזר. זה לא ליצור את המסמך עם כוונה, כמו ליצור ספר תורה עם כוונה. לפי הרבה כן, זה ליצור מסמך שיהיה לו כוונה. אבל לפי רבי אליעזר זה לא ליצור מסמך עם כוונה, אלא על ידי הכוונה להפוך את המסמך הזה לתקשורת ביני לבינה, ולא רק ספר, לא איזה ספר למדף שיצא מידי והגיע אליה, אלא שזאת שיחה בכתב ביני לבינה. זה אומר הגמרא, א', צריכים נתינה לשמה, וב', צריכים ידיעת נתינה לשמה. הוא לא יודע באיזה הוא מגרש, לכן זה לא לשמה. אמר רבי, אני חושב שלא צריכים נתינה לשמה. אם הוא אמר את זה על מנת שזה יגיע אליה, וזה יגיע אליה, אז זה שיחה אישית. זה כבר, אם לא צריכים נתינה בפועל לשמה, אז גם לא צריך שהוא יהיה מודע בזמן הנתינה מה הוא עושה. מה שאני בעצם אומר זה שאי אפשר, אני מוסיף את המילה אינטימית, שהיא לא מדויקת כאן, זה בשביל לסבר את האוזן. אי אפשר, יש לי, בוא נגיד את ההפך, אני לא מגרש אותה, אני כונס אותה. אני פוגש בחורה, היא מוצאת חיים בעיניי, אז אני אומר לה, אני מאוד אוהב אותך, בואי איתי. עכשיו, אני לא בטוח מתי אני אומר את זה, אז כתבתי את זה, זה יותר יפה לכתוב את זה, מאשר להגיד את זה. אז אני כתבתי מסמך אחד, מסמך אחד קיבלתי מישהו אחר, אני מבבל אותה, נותן לה את שניהם, אני אומר לה, אוי, אני משקיע את נפשי בנתינה, אני אוהב אותך, באחד המסמכים האלו. זה לא אינטימי, זה לא שיחה פרטית ביני לבינה, כי אני לא בטוח איפה אמרתי את זה. אני בטוח שאמרתי, אבל אני לא זוכר מתי. זה לא יפה, זה לא מחבר בינינו. לא, זה לא מחבר ביניהם. אז כאן זה לא מגרש ביניהם. שאלה, אני בעצם שואל שאלה, האם אמרתי דבר שיהיה מובן? אני אמרתי את זה 10 פעמים כדי שזה יהיה מובן מה אני רוצה להגיד. יאיר, אולי לשיטת רבי אליעזר אין שני מסלולים. לא, חכה. זה, אולי אתה צודק, אבל זה לא שיטת הרמב"ן. אז אני אפילו לא קורא, כי זה שאתה מכוון לרן, זה בסדר גמור. מיד נגיע למה שאתה אמרת. זה מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן במפורש, כמה שעות לפני כן, הוא אומר במפורש, זה שני מסלולים עצמאיים, לכן הוא צריך את ההסבר הכל כך מסובך שלו. למה? למרות שהלכתי מסלול שבי מאיר, עדיין צריכים כתיבה ונתינה לשמה, כי הפסוק לא ניתן לחציין. אז הוא יוצר משהו שהוא באמת פורמלי מאוד. הפסוק מדבר על מסלול של רבי אליעזר, למרות שמסלול שבי מאיר הוא טוב, לכן אי אפשר לוותר. זה תירוץ מאוד פורמליסטי, כי באמת, לפי ההיגיון, באמת לא צריכים נתינה לשמה אם אתה הולך על המסלול של רבי מאיר. באמת נכון. הסיבה שאתה צריך את זה בשביל שפסוק דרש את זה בכל מקרה. פסוק דרש שתעמוד בדרישות של מסלול רבי אליעזר, גם אם הולכים במסלול של רבי מאיר, עלי בדרך רבי אליעזר. כן? זה הרמב"ן לשיטתו, שרבי אליעזר באמת סובר שתי אפשרויות, יש שני קניינים באישה. אנחנו רגילים להגיד שיש 3 דרכים איך לקדש אישה, ורק דרך אחת לגרש אישה. לפי העריף, לפי הרמב"ן, לפי רבי אליעזר, יש שני דרכים איך לגרש. אפשר לגרש על ידי עדות בכתב, אפשר לגרש על ידי דעת המתחייב בכתב. שניהם מאוד דומים, שניהם נקראים גט, אבל זה בעצם שני גיטין שונים. ורק כך אפשר להבין את מה שהרמב"ן כאן אומר. זאת הסיבה שאמרתי שלפי הרמב"ן, זה בתוכן מסלולים שונים. כי הרמב"ן מוציא נפקמינות שלא כתובות בשום מקום. התוכן שבי מאיר לא מצריך נתינה לשמה, התוכן של רבי אליעזר מצריך נתינה לשמה. זה לא בפסוק, זה בפסוק כי אני דורש את זה בפסוק. אז זה מחייב שצדקתי בהתחלה, שזה שני מהויות, שני ערכים שונים, רבי אליעזר ורבי מאיר. עכשיו, כדי לסיים, סליחה, שאלה, רודד, לא הבנתי, איך לרמב"ן בדעת רבי אליעזר, רבי ירמיה, יש מצב בו עדי חתימה מועילים? לפי הרמב"ן, הרמב"ן אומר את העובדות. אם אני לא צריך עדים, לפי הרמב"ן, אם יש לי עדי חתימה, אני אצטרך לתת את הגט לשמה. כתוב, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה, אז אני חייב לעמוד על מה שכתוב בפסוק, אפילו שאני עושה משהו אחר, אז אני תתגרש בעדות בכתב. אבל הכתיבה צריכה להיות לשמה, למרות שזה לא הגיוני. אבל מאיר לא דורש כתיבה לשמה. אבל כתוב בפסוק לכתוב, כי הפסוק דיבר על המסלול השני, וגם הנתינה, שצריכים נתינה, לפי רבי מאיר, אבל יצטרך להיות לשמה. לפי הרמב"ן, לפי עריף, לפי רבי אלעזר, אני יכול לוותר על ידי מסירה, רק ידי חתימה, ואז אני הולך לבד, ונותן את הגט לאישה, אבל הנתינה צריכה להיות לשמה. כי התורה דורשת לשמה, כי התורה דורשת לשמה. למה התורה דורשה לשמה? בגלל היגיון של המסלול שלא השתמשנו בו. והתורה לא נתן דבריה לצדדים. הפרט הזה לא נראה לי הגיוני. למה התורה בסופו של דבר דורש דבר שהוא לא הגיוני, רק בגלל שלא רצה לכתוב שני פסוקים. אבל זה מה שרמב"ן אומר. התורה החליטה כאן לצמצם, לכתוב פסוק אחד, ואתה צריך לקיים אותו גם אם אתה משתמש במסלול הנסתר, המסלול שאין לו פסוק מפורש. כן, נתינה לשמה בלי ידים. לא צריכים מדי מסירה, מספיק ידי חתימה, אבל צריכים בכתב לשמה. הוא אומר את זה מפורש. גם אם אני משתמש בידי חתימה, עדיין צריכים, כמו שצריכים כתיבה לשמה, בלי היגיון, ככה צריכים נתינה לשמה, בלי היגיון. כי זה הפסוק. Okay? זו שיטת הרמב"ן. עכשיו, בסיום, וזה חשוב בשביל ההשוואה, הר"ן, בגלל סיבות שלא נעסוק בהן, בגלל גמרא אחרת שהוא צריך להסביר, שהוא חושב שההסבר של הרמב"ן שם הוא לא טוב. גמרא בכתובות. אבל, הר"ן אומר, אני מסכים עם עריף, אבל אתם לא הבנתם את עריף. זה לא שרבי אלעזר מודה לרבי מאיר. רבי אלעזר באמת סובר רק עדי מסירה קרתי. כמו שרבי מאיר סובר רק עדי חתימה קרתי. זה שני מסלולים, ואני מתנגד למסלול שלך. אבל בפועל, הוא מסכים שעדי חתימה קרתי. למה? אומר הר"ן, אם יש עדי חתימה, אז עדי חתימה הם עדי מסירה. בעיקרון, צריכים עדי מסירה. אבל עדים שחתומים על השטר, הם פועלים כדי מסירה. למה? כאן זה הסבר טכני. אם יש עדי חתימה, אני יודע שהבעל כתב. כי עדים מעידים שהבעל כתב. אם אין ידי חתימה, אולי השטר זה מזויף, אולי אישה כתבה את השטר הזה. אם יש ידי חתימה, העדים לא יחתמו בשביל האישה, כי זה שקר, העדים חותמים שהבעל אמר לגרש את אשתו. אז אני יודע שהבעל כתב. איפה הגט נמצא? ביד האישה. אז בצירוף, הידי חתימה, אני יודע שהשטר התחיל אצל הבעל וגמר אצל האישה. אני יודעת שיש מסירה, ואני יודעת שיש מסירה על ידי העדים. אז אומר הר"ן, עדי חתימה הם עדי מסירה. מה המטרה של הר"ן? הרמב"ן באמת אומר שלפי רבי אלעזר אפשר ללכת על המסלול של רבי מאיר. הר"ן אומר, לא, אני הולך על המסלול של רבי אלעזר במציאות של רבי מאיר. השיטה המעשית היא אותו שיטה, אפשר לגרש אישה רק בעדי חתימה, אבל הסברה, אומר הר"ן, זה לא הסברת רבי מאיר. הסברה היא סברת רבי אלעזר. לכן זה ברור לפי הר"ן שנצטרך נתינה לשמה, כי זה מסלול רבי אלעזר, זה מסברה נצטרך, לא בגלל פסוק שאני תקוע בו. גם כשיש עדי חתימה, מה שיש כאן זה לא עדות בכתב, אלא דעת המתחייב בכתב. דעת המתחייב בכתב צריך כתיבה לשמה ונתינה לשמה. אי, זה גם מצריך שיהיו עדים, כי זה עדי מסירה קרתי. יש עדים. איפה נמצאים? הם על הנייר. אבל התפקיד שלהם זה לא להעיד שיש גירושין. התפקיד שלהם זה להעיד בצורה קצת עקיפה שיש מסירה, שיש נתינה. אז יש הבדל עצום בין הר"ן לבין הרמב"ן. הרמב"ן אומר שבעיקרון רב אלעזר יכול להשתמש סברה במסלול, מה שקראתי מסלול, בהגדרה שבי מאיר, עדות בכתב, ולכן היה קשה לו, למה צריכים כתיבה, עדיין כתיבה ונתינה לשמה, אז הוא אומר, כי הפסוק חייב, אני לא יכול לזוז, כי לא נתת דבריך לחציין. הר"ן אומר, לא. מה שהר"ף אמר, שבלזר מודה לרבי מאיר, הוא לא באמת מודה. הוא חולק. הוא אומר, עדות בכתב לא מועיל, רק דעת מתחייב בכתב מועיל. אבל לא צריכים עדים. כי יש עדים. העדי החתימה הם עדי מסירה עם קפץ'. אחרי שיש עדי חתימה, אני מבין, הם מלמדים אותי, מה זה עדים? עדים מוסרים לי, הם לא צריכים לדבר, זה החידוש שלו. הם לא צריכים לגיד את המילים, ראינו את הנתינה. עדים הם מי שבגללם אני יודע עובדות. אז כאן, בלי לדבר, הם מוסרים לנו את העובדה שהייתה כאן נתינה. ולכן יש גם נתינה על ידי עדים. איזו עדים? עדים שחתמו, מודיעים לנו שהייתה מסירה. זה המסלול המקורי של בלזר, זה רק נראה לך שני מסלולים. זה בעיקרון רק מסלול אחד. זה החידוש הגדול של הר"ן. ואם זה רוצה לפתור בעיה, שאנחנו לא קראנו, בעיה של הגמרא ביבמות, שהיה באמת קשה מאוד לפי הרמב"ן, והתשובה שלו שמה, בלי להיכנס לפרטים, זה שרב אלעזר לא עוסק בעדות, הוא עוסק בדעת המתחייב. יש לי את זה דרך השטר החתום. מה שיוצא זה שרק בגלל שהתחלתי איך שהתחלתי, אני יכול להבין את הר"ן. יש המחלוקת רב אלעזר ומאיר הוא לא מחלוקת בטכניקה. כי בטכניקה הר"ן אומר, הרב אלעזר מודה לטכניקה של רבי מאיר. זה מחלוקת במסלול, באופי של הגט. זה מאפשר לרן להגיד שאתה הרמב"ן אמרת שרב אלעזר מודה לאופי של רבי מאיר. אני מתקן אותך. רב אלעזר איננו מודה לאופי של רבי מאיר. הוא הולך רק באופי שלו, רק עדי מסיר הכרתי. אבל הוא מודה לטכניקה של רבי מאיר. מה שרבי מאיר חשב שעדים החתומים על השטר מהווים עדות בכתב, אני מנצל את אותו מציאות למסלול שלי. עדים החתומים על השטר הם מהווים ראיה שהייתה נתינה. שזה עדי מסירה קרתי ולא עדי חתימה קרתי. אני עושה לפי זה גם הוא פותר את מה שזה קצת אבסורד. איך רבי אלעזר יש לו שני מסלולים? יש רק פסוק אחד. מאיפה למדנו את זה? מסברה? נראה מאוד קשה. הוא אומר, לא, רבי אלעזר למד את הפסוק כמו שהוא למד, הוא אומר, למד את הפסוק כמו שהוא למד. אבל בפועל, רבי אלעזר הוא לא כזה קשוח. יש כמה דרכים איך למצוא עדים שעידו על הנתינה. יש פחות שתי דרכים. עדים שרואים את הנתינה, או עדים שמעידים שהבעל כתב, ואני בעצמי רואה שהגט עכשיו נמצא ביד האישה. כן, הראל. שנייה, הלך לי הטקסט. הרי שואל, ואת עדי המסירה הם לא לקיום הדבר. עכשיו, אף אחד מראשונים שציטטתי, לא הרמב"ן ולא הר"ן, שאלו את הנקודה הזאת. אמרתי את זה בהתחלה. יש צריכים עדי קיום. כנראה שהם גם עדי קיום. כן? זה יותר קל להשתמש במתור עדי קיום מאשר, לא יודע קל. כנראה שמה שהר"ן אומר יפתור את שתי הבעיות. הם גם האמת שאני לא הסברתי נקודה. אני הסברתי למה לפי רבי מאיר צריכים עדים. כי השטר הוא עדות. למה לפי רבי אלעזר צריכים עדים בכלל? אז יש ראשונים, הרמב״ם, שאומר שכל התפקיד של עדי מסירה לפי רבי אלעזר זה כדי להיות עדי קיום, ויכול להיות שיש הסבר אחר. אבל אני רק הסברתי מה, לפי רבי אלעזר מה זה לא. זה לא עדות בכתב, זה דעת המתחייב בכתב. אבל את הדעת המתחייב הזה צריכים למסור בפני עדים. אומר הר"ן, העדים האלו יכולים להיות עדים ממש, או הם יכולים להיות עדי כתיבה. שאלה של רודד, שכנראה אתם לא ראיתם, כי זה אצלי בכחול, סימן שמשהו לא בסדר בצ'אט שלו. בכל זאת אני קורא את זה בעל פה, הוא אמר, לפי הר"ן יותר מובן החילוק בריף בין לכתחיל בדיעבד, איך הסביר זאת הרמב"ן? יפה מאוד, נקודה אמיתית, למרות שהוא עדיין קשה. הר"ן אומר שהוא מסביר ככה, בריף בסוף כתוב ש... לפי רב אלעזר, עדיף להשתמש בעדי מסירה ולא בעדי חתימה. מה זה עדיף? מה זה לך תחילה כאן? זה קשה בכל מקרה. לא מדובר במצוות. אם זה עובד, זה עובד. למה היהודי צריך לשמש במסלול? אומר הר"ן, זה מושגית, זה מובן. המסלול האמיתי הוא עדי מסירה קראתי. עדי חתימה זה דרך לשחזר, זה בדיעבד במובן של, זה חידוש לקרוא לזה עדי מסירה. אפשר להשתמש בעדי מסירה אמיתיים ולא בעדי מסירה מלאכותיים. זה עדיין קשה בריף, כי מה הקיום של לעשות משהו לכתחילה? אם זה אמת, אז זה אמת. אבל הר"ן עצמו אומר שאתה צודק. לפי דבריי, זאת הסיבה של לכתחילה. לפי רמב"ן זה הרבה יותר קשה. רמב"ן יש לו התייחסות בספר מלחמות, הוא איכשהו רומז כשהוא כן מבין את הריף, וזה באמת לא ברור. אם זה שני מסלולים, אז למה המסלול הזה עדיף המסלול הזה? אם זה מסלול אחד, ויש לו קיום פשוט וקיום מחודש, אז אתה טוען, אני מבין מה שאתה אומר, זה ממש כוונת הר"ן. עדיף להשתמש בדבר פשוט ולא בדבר שהוא בכל זאת גם כן טוב. אני שואל, למה זה עדיף? בתקיעת שופר זה נכון, עדיף לתקוע בשופר אמיתי ולא בשופר שהוא בכל זאת שופר. זה מצוות, אבל כאן אני מעוניין אם זה חל, זה חל. אז כנראה שכן, כנראה שזה גם מצווה, משהו כזה. הראל שואל, אבל לא היו עדי מסירה, זה רק ראיה שהייתה מסירה. טוב, חידושו של הר"ן זה, שזה, מה זה עדים? עדים זה שני אנשים שגורמים לי לדעת. הם לא צריכים לדבר בפה. העדי החתימה הם בסופו של דבר, לאור העובדה שהם נמצאים ביד האישה, והם אומרים, השטר הזה שאתה רואה ביד האישה, זה התחיל אצל הבעל, אז זה כאילו הם אומרים שהייתה מסירה. מה זה כאילו הם אומרים? הם גורמים לנו לדעת. אם אתה רוצה לחלוק על הר"ן, אתה יכול לחלוק בגלל הסיבה שלך. אם אני צריך עדים, זה צריך להיות שהאינפורמציה מגיעה ממסרם, מדיבורם או כתיבתם. ישיר. כאן זה לא יגיע ישיר. אומר הר"ן, זה לא משנה. העדים האלו שנמצאים כאן, זה יד האישה, איפה המצלמה? זה יד האישה, הנה יש כאן שטר. העדים אומרים, השטר הזה התחיל ביד הזה. אני לא בא... כן. העדים כאן אומרים שהשטר התחיל כאן. הם אומרים שהייתה מסירה. זה נכון, זה כאילו. הר"ן חושב, זה מספיק טוב. אפשר לחלוק על הר"ן. אבל אתה לא יכול להגיד שזה אבסורד. יש כאן סברה טובה. הראל, גם בקידושין? כן, גם בקידושין. למה לא? למרות שאין שם עדים, אם נוכל להוכיח כשהוא נתן לטבעת, אז היא מקודשת. על ידי עדים. עדי חתימה צריכים לעבוד גם שם, בקידושין. זו הסברה הפשוטה. רבי אליעזר אומר לפי הריף שגם עדי חתימה קרתי, אז גם עדי חתימה קרתי. ויעבוד בה הסבר שהוא נתן. מיקי צודק, הוא אומר שהלכתחיל בריף הוא גם עדי חתימה וגם עדי מסירה. אבל זה מסיבה אחרת. יש שני לכתחיל כאן. יש דין דרבנן שאני רוצה עדי חתימה ולא עדי מסירה. למה? משום תיקון עולם. זה המשנה בגיטין בפרק 5. חזל תקנו לא לגרש בדי עדי חתימה, כי בעוד 5 שנים מה היא תעשה? עדי מסירה ימותו, ייסוד הסין, וכל הזמן אנשים שואלים, אז כדי שיוכלה, היא צריכה, אנחנו רוצים, מדרבנן, שאישה תוכל להוכיח. ושטר חתום זה תמיד יותר טוב. אני רוצה את השטר ראיה של הגט. אז לכן יש דין דרבנן שתמיד יהיו עדי חתימה. אבל אם עדי חתימה מועילים, אז למה צריכים עדי מסירה? להפך, זה, עכשיו זה יותר קשה. למה לעשות גם עדי מסירה? לא, עדי חתימה צריכים אותם מדרבנן, והם מספיקים מדיאורייתא. לא, אז כי התשובה היא, כי אני רוצה את המסלול של עדי מסירה דווקא, ואני רוצה גם שיהיו עדי חתימה לצורך הראיה. לכן אני רוצה שאני צריך את שניהם, אבל שניהם משתי סיבות שונות. אז הסיבה שצריכים עדי חתימה דווקא, אני מבין, משום תיקון עולם, כדי שהבעל לא יבוא ויגיד, היא לא מגורשת. הוא יעשה לה צרות, הוא לא יקלקל אותה. אבל למה צריכים עדי מסירה דווקא? כדי שנגרש, עדי חתימה גם מגרשים. אם אני סובר כמו התוספות, שרבדה זה סובר שרק עדי מסירה קרתי, אז אני צריך עדי מסירה כדי לכרות, ואני צריך עדי חתימה כדי שלאישה תהיה תמיד ראיה. אבל אם גם עדי חתימה קרתי, וממילא צריכים עדי חתימה בשביל הדרבנן, אז למה צריכים עדי מסירה? תשובה, כי יש איזשהו לכתחילה לגרש עדי מסירה. זה לכתחילה קשר. שריף אומר בכל זאת. אף על פי שתקנו מדרבנן נצריך גם עדי חתימה, בכל זאת אני רוצה גם להתחיל בעיני עדי מסירה. והן העיקר. הוא אומר למה? כי בסברה הם העיקר. אומר הר"ן, זו סברתי. הם העיקר בסברה הפשוטה. הם באמת המגרשים. אם יש עדי חתימה, הם רק נוח שלפרים. הם גם עושים כאילו את מה שאתה עושה בעיקר. שאין עדים חותמי לגט, אין לו משום תיקון עולם. זו שיטתו. אז יש כאן עוד פעם, אני רוצה להגיד שלוש שיטות. כדי ש... כי אנחנו לא עסקנו בתוספות. אבל יש שלוש שיטות. תוספות אומר, זה לא נכון. יש שני מסלולים, אני דוחה את המסלול שלך, ואתה דוחה את המסלול שלי. הרמב"ן אומר, יש שני מסלולים, לרבי מאיר יש מסלול אחד, לרבי אלעזר יש שני מסלולים. הרמב"ן אומר, תוספות צודק בעיקרון, והרמב"ן צודק הלכה למעשה. בעיקרון, רבי מאיר אומר, אני רוצה את המסלול שלי, רבי אלעזר אומר, אני רוצה את המסלול שלי דווקא, אבל רבי אלעזר מודה שהמציאות של המסלול של רבי מאיר, גם עונה על המסלול שלו. ולכן יש כאן שלוש שיטות, יש כאן רק שתי שיטות הלכה למעשה. אבל יש שלוש שיטות בצירוף בין המסלול האמיתי לבין המסלול בפועל. יש שני מסלולים אמיתיים ושני מסלולים בפועל. ובצירוף שביניהם יצאו לנו שלוש שיטות בסוגיית עדי מסירה קרתי ועדי חתימה קרתי. וואו, הזמן הוא ממש מאוחר. הרמב"ן, אני אגיד ממש מהר, הרמב"ן מעוניין להסביר איך זה שיש אמוראים שפוסקים קבלזר בגיטין ולא קבלזר בשאר שטרות. מה תם הפסק הזה? אז הוא אומר את זה לשיטתו, יפה. יש שני מסלולים. זה לא בעיה לרבלזר ללכת על מסלול שבי מאיר. בשאר שטרות יש נקודה נוספת שאני רוצה גם ראיה למען יעמדו ימים רבים. תורה רוצה שלא יהיו ויכוחים בין אנשים בנושאי ממונות. אז אחרי התורה ביקשה, הפסוק בימיהו ביקש, שבין שני המסלולים תשתמש במסלול שהוא גם עושה ראייה. אבל רמב"ן זה חשוב להוכיח שזה לא יכול להיות שמה ש... זה מסלול אחר לחלוטין, שמה שעובד בשאר שטרות לא עובד בגיטין. אז אם לפי התוספות רב אלעזר אומר שרק המסלול של עדי מסירה, אז איך זה שאנחנו פוסקים פעם כמו רבי מאיר? שטר זה שטר. אין כאן שני סוגים של שטרות. אז הוא אומר, לא. גם לברזו יש שני מסלולים. וכל מה שהתורה דרשה, זה לא להחליף סוסים, אלא להרוג סוס אחד. תלך רק בסוס א' ולא בסוס ב'. כך הוא מרוויח את ההבנה שלו בגמרא, ולפי התוספות צריכים להגיד שלא. הגמרא, הפסוק בירמיהו אמר שכאן זה מסלול א', וכאן זה דווקא מסלול ב', דווקא מסלול אחר. והחלפנו סוסים, לא שהורדנו סוס אחד ונשארנו על הסוס הקודם. זה אחד מהראיות של הרמב"ן ושיטתו. ויש עוד הרבה גמרות שנוגעות לשאלה הזאת, שהרמב"ן מסדר יותר טוב ופחות טוב, ואת זה אנחנו לא נעשה בשלב הזה, אלא אנחנו נמשיך בגמרא. השלוש המשניות הקרובות הן משניות מבחינה ישיבתית משעממות. אני מציע שתקראו את כל הגמרא. אני אגיד שיעור בשבוע הבא רק על ההתחלה, העמוד הקרוב, פי זין עמוד א', ואז נדלג לפי ח' עמוד ב'. סוגיה האחרונה שנעשה היא סוגיית גט מעושה, בעוד שבועיים. הגמרא עוסקת בפיצ'קס, איך חותמים גט בדיוק, איך חותמים, חותמים ביוונית, חותמים בעברית, חותמים הפוך, חותמים מהצד, איך בפועל ממש, איך כותבים חתימות, איך כותבים גט. שזה מעניין, וזה חשוב, הלכה למעשה, ואיך כותבים שמות, אבל טוב, אין לי מה להגיד, ולמעשה אפשר לקרוא את הגמרא בשעה ורבע. אז איכשהו, לדעתי, תגיעו עד פי ח' עמוד ב', אבל השיעור בשבוע הבא יעסוק רק בהתחלה של פי זין עמוד א'. השאלה של מיקי, שאלת אותו אחרי שסיימתי, או שאני כבר עשיתי את זה? למה לא? אני אעשה. מי שעוזב עוזב, מי שנשאר. לילה טוב, יאיר. שלושת השיטות הן, לפי התוספות, רבי אלעזר סובר רק עדי מסירה קרתי וצריכים עדי מסירה. רבי מאיר סובר רק עדי חתימה קרתי וצריכים עדי חתימה. שיטה שנייה, שיטת הריף בהסבר הרמב"ן, הוא שרבי מאיר אומר רק עדי חתימה קרתי, רבי אלעזר אומר שתי אפשרויות, או ללכת עדי חתימה קרתי, כלומר, ליצור עדות בכתב, מסלול אחר לחלוטין, ללכת עדי מסירה קרתי, כלומר, ליצור דעת המתחייב בכתב. הר"ן אומר שרבי מאיר אומר, עדי חתימה קרתי, רבי אלעזר אומר, רק המסלול של דעת המתחייב בכתב. אבל יש שתי דרכים איך ליצור דעת המתחייב בכתב. קודם כל צריכים לכתוב נוסח. ברור, דעת המתחייב בכתב. הוא צריך לכתוב שהיא מגורשת. ולמסור אצל האישה. איך יהיו עדים על הדבר הזה? או שעדים יראו את הנתינה, או שעדים יחתמו על השטר, וכך אני ידע שהייתה נתינה. כלומר, הסברה היא סברת דעת המתחייב בכתב. לפי הר"ן, דעת העדות בכתב לא מועיל, רק דעת המתחייב בכתב. אבל בפועל, במציאות, אם מחתימים עדים על השטר, זה לא עדות בכתב. מחתימים עדים על השטר כדי שכשהשטר הזה יצא מתחת האישה, העדים האלו יגידו לנו, למעשה, דרך קצת חוכמה בדיוק, שהשטר נמסר. אז לפי הרמב"ן, אם יש עדים על השטר, זה עדות בכתב. אם יש עדי מסירה, זה דעת המתחייב בכתב. לפי הר"ן, גם אם יש עדים על השטר, לפי רבי אלעזר, זה לא עדות בכתב, אלא דעת המתחייב בכתב. לפי אבי מאיר, זה לא. יוצא ככה, אני אגיד משהו נפמין אחר. לפי הר"ן, יש לי עדים חתומים ונולדים אצל האישה, רבי מאיר ורבי אלעזר חולקים בפרשנות מה קרה. שני מכשירים. אבל רבי מאיר אומר, הייתה כאן עדות בכתב, ורבי אלעזר אומר, הייתה כאן דעת המתחייב בכתב. הם חולקים על מה הם רואים. רבי מאיר אומר, רואה עדים שמעידים שהיא מגורשת, ורבי אלעזר רואה עדים שמעידים שהגט, הדעת המתחייב, האמירה, נמסרה עד היעד. איך הם אומרים את זה? הם אומרים את זה בגלל הלוגיקה, ההיקש שהר"ן הציע לנו. לילה טוב. לילה טוב לכולם.